אינטר מילאן מפטרת ומנצחת, ארסן ונגר זועם ומנצח, ריאל מדריד פשוט לא מנצחת, ולברון ג'יימס ממש לא רוצה שזה יקרה לו, אז הוא זועם על כל העולם, אשתו והבעלים של הקבוצה. בכל יום נתון, פרק חדש. פרק 18, לבנטל, חכה לתורך. אני יושב פה עם עמית לבנטל. תקרב למיקרופון, אל תהיה... התחלנו להקליט, זהו, התחלנו.
יאללה.
עמית לבנטל, עוזי דן, אנחנו היום נעשה פרק מיוחד בלי דסקל, שמסיבות אישיות, סמכות אפילו, לא יהיה איתנו, מקווים שהוא יהיה איתנו שבוע הבא. יאללה, בוא נתחיל. ליגה איטלקית, אינטר עושה ביי ביי למאמן, ומאז לא רע, 25-30.
כן, עוזי.
8 ניצחונות רצופים, 25-30. דבור בזמנו הבטיח שתוך 4 חודשים הוא משנה את הקבוצה ובונה קבוצה אחרת.
הצליח לו.
תוך 4 חודשים הוא לא היה שמה. ואני חושב שאינטר, קודם כל יש לסגל שחקנים מצוין. אתה מסתכל על הסגל, אתה אומר, זה קבוצה שצריכה לרוץ לפחות לליגת אלופות. זאת אומרת, לגמור במקום 1, 2, 3, אולי להיאבק על אליפות. ויש עכשיו קצת, זאת אומרת, גם הגיעו הסינים שחושבים שהם יכולים לשנות את העולם, יש עכשיו יותר צניעות, וגם כשיש פחות לחץ, אתה הפסדת כל כך הרבה וכולי, אז אתה משחק משבת לשלישי, משלישי לשני, יותר קל.
אין אירופה?
אין אירופה.
שאלו את סטפנו פיולי, המאמן, מה שינית באינטר, אז הוא אמר לא הרבה, קצת ארגון, קצת משמעת טקטית, קצת יודעים יותר מה רוצים מהשחקנים, הוא קורא לעצמו... זה שמגשים את הפוטנציאל של השחקנים. עכשיו, אוזי צודק, הסגל של אינטר, אתה מסתכל על השחקנים, ז'ואאו מריו שלקח אליפות אירופה עם פורטוגל, הוא אין לו מקום בהרכב, ועוד שחקנים נהדרים, ובאמת מבחינת הבעלות של אינטר, סונינג, החברה הסינית, זה מעורר סיבות מאוד לאופטימיות, כי הם שמים המון... המון כסף.
זה לא רק כסף, הם גם התערבו.
הם יותר, הבן של הבעלים הוא נמצא, קוראים לו סטיבן ז'אנג, הוא נמצא בכל אימון של אינטר, הוא ממש מלווה את הקבוצה צמוד. נזכיר, יש להם גם קבוצה בליגה הסינית לאותה חברה, ג'יאנג זו הסינית, אז חלק מהאנשים הפונקציונרים שם מעורבים גם באינטר עכשיו, והם שפכו כבר יותר מ-200 או כ-200 מיליון יורו, קיץ 150 מיליון יורו על רכש, עכשיו הביאו את גליארדיני, קשר אחורי ב-28 מיליון יורו, ויש עוד דיבורים על נולס, יש עוד דיבורים על עוד רכישות, והם מראים רצינות. זה לא רק הסגל, זה לא רק המאמן, זה עבודה שהיא, אתה יודע, אינטר יש לה בעיות כלכליות שהם קנו אותה, יש לה חובות, היא בטופ 5-6 של אירופה מבחינת חובות, יש לה הגבלות של הפייר פליי הפיננסי לשנים הקרובות, אבל הם הצליחו, נותנים חסות, הסונינג נותנת חסות למתחם האימונים, בשביל לחסות את ההוצאות של אינטר, ותשמע...
דרך אחרת להשקיע כסף בעצם.
כן, אבל צריך להגיד שהם עובדים באמת, בניגוד למילן, שבתהליכים כבר שנה, כמעט חצי שנה יותר, של מעבר לבעלים סינים, שכל הזמן נדחה ולא קורה, וקיץ...
זה במרץ.
כן, זה אמור לקרות במרץ.
אחרי החגים, זה אחרי החגים.
הסינים יגיעו, אל תדאגו.
אבל אינטר באמת סיבות לאופטימיות, כי עובדים שם נכון, מכוונים גבוה, והסינים האלה, למי שלא יודע, סונינג, קנו את זכויות הפרמייר ליג בסין ב-650 מיליון דולר. אז כסף יש להם וכוונות יש להם.
השאלה אם זה לא ידחוף אותם את...
זה לא רק כסף, אני חושב, עמית צודק מאוד בקטע של הם באים והם נמצאים, זאת אומרת, אתה משווה את זה נגיד לפטר לים מוולנסיה, שלא ראו אותו במסטאי השנה, ויש איזה
מישהי... שחרב את הקבוצה.
כן, חרב את הקבוצה לגמרי, יש איזה מישהי שהיא המנכלית, שהיא אומרת...
שהיא טוענת שהיא הבעלים, זה המסיעה, הבעלים, אני יודע.
והוא לא בא, זאת אומרת, כסף זה לא הכל, וגם כוונות זה לא הכל. הרצינות, לבנטל אומר פה דבר מאוד נכון לגבי הסינים, הסינים הכחולים, אני קורא להם להבדיל מהסינים האדומים של מילאן, הם מראים לא רק שיש להם כיס עמוק ולא רק כוונות, הם עובדים נכון, ובדרך הזאת, אני חושב שתוך שנתיים שלוש אינטר חוזרת להיות מה שהייתה בתקופת מוריניו, ולהיות קונטנדרית גם באיטליה, ואולי אפילו באירופה.
משהו אמור לקרות בין לבין, יש איזה מאמן באתלטיקו שאמור להגיע, לא?
אז זה הסיפור, שכשפיולי חתם באינטר, כולם דיברו על זה שזה מינוי זמני, והם בכלל רוצים את סימיונה, ויריגו סאקי אמר שההגעה של פיולי, היא הייתה תחת באמת הנסיבות הכי קשות, כי זה היה באמצע עונה, לא היה לו זמן לעבוד עם השחקנים, באמת לבנות דברים, לבנות תוכניות. הוא הגיע כשכולם דיברו רק על סימאונה, אף אחד לא ספר אותו, הגיע להזכיחי משחק ראשון שלו היה דרבי, לפני שהפסידו פה בבאר שבע. אז היו הרבה הרבה נסיבות מקנות, אבל הוא הפך אותם לקבוצה, הוא עשה שינויים קטנים, למשל יש לו שני בלמים, מוריו הקולומביאני עשר, ומירנדה הברזילאי יותר ותיק, שאנחנו זוכרים אתלטיקו, הוא החליף ביניהם צדדים, שזה דבר שהוא קטן, אתה אומר, אבל מאז זה הגנה של אינטר סופגת פחות. הוא מצא הרכב, בוא נגיד, 9 מ-11 די קבועים בהרכב, מרסלו ברוזוביץ' אצלו פקטור מאוד חשוב, 4 שערים מנובמבר, איקרדי היה, עד שהוא הגיע בתקופה של דבור, איקרדי שאגב לא סבל לדבור, והוא לא מסתיר את זה, איקרדי עשה את כל העבודה, ומאז גם קנדרה וגם פרישיץ' עוד שחקנים נכנסו לעניינים.
אגב, את העניין של איקרדי עם הספר והעודי אולטרס, אתה יודע, יש להניח שגם זה השפיע עליו, כי אנשים יימו על חייו. כן, הוא ילד ארגנטינאי בן 23.
אני לא חושב שזה משפיע, הוא פתח את העונה הטוב, מבחינת התורים הכיבושים, הסטטיסטיקה שלו הייתה טובה גם בתחילת כן. העונה. גם עכשיו מעורב, אני חושב, ב-22 שערים, 15...
הוא חלוץ גדול.
חלוץ נהדר, כן. עם משחק ראש, עם כל הנתונים, אבל מעבר לזה, יש שם קבוצה.
תשמע, זה מאוד בלט, המשחק בבאר שבע, שבתי שם ביציא הדרומי בטרנט, אתה רואה את זה מקרוב, הקבוצה מחצית ראשונה נראתה טוב, אתה אומר, זה לא אותו ענף, אין מה לעשות, זה לא קשור לרמות שאנחנו רואים בארץ, ואז הם יורדים לחדר הלבשה, מדברים עם פרנק דבור, חזרו אשקלון.
אתה יודע, דבור אמר, היה כתוב בעיתון באיטליה, ולרפובליקה כתבו, שמאמן הולנדי באיטליה זה כמו טבעוני שנכנס למסעדת בשר, כי אתה יודע, יש את ה...
כי הוא רוצה שחק יפה.
כי זה אסכולת משחק, הכדורגל ההולנדי היפה. ואגב, חולית לפני שבוע גם תקף את הכדורגל האיטלקי, שאמר זה לא מה שהיה בתקופה שלי, השחקן הגנה היחיד ששווה משהו זה קיאליני, אמירות מאוד שעוררו זעם ואפילו זלזול באיטליה.
לקורא בונוצ'י שלום.
כן. אז תשמע, בסך הכל זה טוב לכדורגל האיטלקי שאינטר חוזרת, בשורה התחתונה גם רומא ונפולי זה קבוצות מלוות לריאל מדריד בחודש הבא, אגב זה לא כבר, לא כל כך רחוק,
אוטוטו
3 שבועות, אז לריאל מדריד לא יהיה ממש קל מול נפולי שהיא קבוצה טובה מאוד, גם עכשיו בסגל קרוב למלא, מיליק אמור לחזור, אבל חוץ ממנו הסגל שם, וריאל פצועה.
במשחק שני בנפולי.
במשחק שני בנפולי כמובן, ותשמע, בכדורגל האיטלקי יש משהו, אתם אומרים יובה כולה נקודה, נכון, יש לה משחק חסר מול קרוטוני, אז בעצם זה 4 נקודות.
כנראה.
על הנייר, אבל היא צריכה עוד לשחק ברומא, בוא נזכיר, היא בגבי החצי גמר נגד נפולי יהיה לה, שזה אומר שיהיה לה את נפולי גם בליגה, אז שני משחקים להיגואין בנפולי תוך זמן קצר, והוא זימן דעתך על רומא ונפולי.
קודם כל, נפולי אני חושב שעובדת כל הזמן נכון, זאת אומרת, היא למכור את היגואין ב-90 מיליון, גם אני ואתה היינו עושים, לא באמת, זאת אומרת,
אני חושב שהיה 94, הבדל בין 90 ל-94 הוא כזה, הוא סבבה.
יש שם משהו, כאילו יש שם משהו מאוד פישי בעסקה הזאת, 90 מיליון לחלוץ בין 30, לא משנה כמה טוב הוא בליגה, הם עובדים נכון, הם מביאים שחקנים, זאת אומרת, צריך להגיד, שחקנים עוד בניטז התחיל לבנות הקבוצה הזאת, כריכון למשל, כל מיני אנשים שלא פגעו במקומות אחרים, אבל נפולי איכשהו תמיד, זאת אומרת, בערך פעם בשנתיים אני עושה את הכתבה הזאת, האם היא תחזור, אתה יודע, הנה מרדונה שהגיע ועכשיו קיבל תואר כבוד בכדורגל האיטלקי, השלים עם הנשיא המיתולוגי של נפולי בזמן, לא יודע, לנפולי חסר משהו, זאת אומרת, קשה לי לשים את האצבע על מה זה, ועמשק יכול תכף לשבור את צי השערים של דיאגו כשחקן...
אתה יודע, עמשק זה כמו דניאל דרוסי ברומא, זה השחקנים האלה, שאתה אומר, הם סמל, הם לב, אבל הם לא מספיק טובים כדי לנצח את יובה.
אולי הם מספיק טובים לנצח את יובה נקודתית, הם לא מספיק טובים לקחת תארים.
זה מה שמכוון.
כן, לגמרי.
לקחת את יובה, לנצח את יובה בתור.
רומא מצד שני, שמע, אני רוצה לראות את דוטי לוקח עוד פעם אליפות. פורש עם סקודטו, כאילו זה יהיה...
הוא משחק יותר שני מרוב האוהדים שלהם. שנה קלנדרית 25.
כן, מטורף.
זה כדורגל, זה לא שח.
דוטי זה הכדורגל. דוטי, עכשיו, אני לא אוהד רומא, אבל דוטי, אני רואה את דוטי, הוא המהות של הכדורגל, ממש.
הוא הדל פיירו הנוכחי.
כן, אתה יודע. דל פיירו, שהיה כמובן סמל שילוב וזה... דלפירו לא גדל ביובה, דלפירו הגיע בגיל צעיר.
ועזב אותה, הוא לא נשאר עד הסוף.
בסדר, הוא ירד את הליגה, דלפירו עשה את שלו, הוא רצה להישאר, אבל טוטי באמת, זאת אומרת, זה באדם שגדל, שרומא בכדוריות האדומות שלו, בשכונה, הוא רומא, רומא זה הוא, ובאמת, אתה רואה טוטי, אתה לא יכול, זאת אומרת, אוהד כדורגל שרואה טוטי על המגרש ולא מתרגש,
הוא לא הביא את הקטע.
אם הוא לא אוהד לציו, הוא לא...
בטוח שגם יש כמה אוהדי לציו, שבמשחק הפרידה יגידו...
ואתה יודע, ושחקנים כמו סטיבן ג'רארד בליברפול, או טוטי ברומא, שאתה לא במועדון הכי עשיר והכי גדול, ואתה מקבל הצעות ואתה נשאר, אז אתה באמת... זה סמל אמיתי, כי אם אתה גדל בברצלונה או בריאל מדריד, שזה קבוצות שגם ככה רצות על מתמודדות על תארים, ואחי, אתה לא יודע, משם אין לעלות למעלה, אז זה פחות חוכמה להישאר.
זה שפיקה נשאר שם, זה אתה לא עושה טובות לאף אחד.
זה פחות חוכמה להיות ריין גיגס, הוא צודק לגמרי, פחות חוכמה להיות ריין גיגס מאשר טוטיו ג'רארד, אבל ג'רארד, אתה יודע, ג'רארד כל הזמן התכתב עם כן לעזוב, לא,
נכון,
ג'רארד זה לא שלום זוהים, ליברפול כמובן שהוא טוטי זה אחר, טוטי אתה יודע שתבוא לו הצעה, זאת אומרת, הוא אמר באיזה רעיון.
הוא אמר שהיה עובר לריאל מדריד.
הוא אמר, הקבוצה היחידה שהייתי עובר זה ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, טוטי היו באים אליו עכשיו ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, שמים פי שניים כסף וזה, הוא באמת לא היה הולך, הוא באמת לא היה הולך, זאת אומרת, הוא בשבילו, הוא צריך גם את החבר'ה מהשכונה.
יש סיכוי שגם מישהו פשוט, שהראש שלו מסודר אחר, כי אתה אומר, זה לא שהוא מרוויח פינאץ, הוא מרוויח מיליוני יורו עם כל שנה, הסכמי חסות, הוא מלך של אחת הערים הכי מגניבות בעולם. זה לא שבאמת צריך לרחם עליו, כן?
כן, לגמרי.
מאוד יכול להיות שהוא פשוט לא מסובב כמו בלוטלי, או כמו חבר'ה אחרים שגדלו
בתקופה. הוא מסובב בצורה אחרת, כן, אבל אתה יודע, טוענים, יש כאלה שאומרים שעושים לו עוול, ויש כולל טוענים איטלקים שאומרים שזה נכון, שבוא נגיד שיש לו יותר, לא רוצה להגיד יותר עונות מה-IQ, אבל בטח יותר אסיסטים, זאת אומרת, אתה יודע, הוא מסובב בצורה...
שערים יש לו יותר עם 180, אז אלה כן הוא לפצח את ה...
בהתחלה רציתי להגיד שערים, אבל שערים לא...
כן.
אבל הוא מסודר, והוא באמת, הוא אליל מדהים, ו...
כן, אבל צריך להזכיר שהוא בדמדומי הקריירה, זאת אומרת, כי הוא משחק...
ברור.
הוא לא, זאת אומרת, הכוונה היא שהוא...
יש לו תרונות באיקרדי, שנות חיים.
אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים פה זה קצת גם מספידים אותו, כי אנחנו כמעט לא רואים אותו לשחק. נכון, אתה יודע, אנחנו רואים אותו נכון. בעיקר מעודד מהספסל. כן. והסיפור ברומא זה בעיקר ספלטי, המאמן שחזר. והוא יש לו מערכת יחסים מורכבת עם טוטי, שמאחורי הקלעים מדברים על זה שהם לא סובלים אחד את השני עוד מהקדנציה הקודמת. כל מיני סיפורים, אבל ספלטי, קודם כל לחיה את ג'קו העונה, שכבר אמרו שהוא שחקן גמור, שנה שעברה היו לו החמצות שיכולות למלא חצי שעה של היילייט, והעונה הזאת הוא כובש, ובלי מוחמד סלח, אתה יודע, אנחנו רואים את ליברפול למשל, בלי סאדיו מנה, שישה משחקים שהיא שיחקה בלעדה, מאז שהוא עזב לפוטה אפריקה, ניצחון אחד, וזה
גם... אפה מהגביע?
ניצחון אחד ועל פלימוס, מהליגה השלישית. כן, אפה מגביע הליגה. כן, אבל...
מנצ'סטר מורינו נחסדר את זה בתור ההישג הכי גדול שלו.
עכשיו רומא, מוחמד סלח שעזב למצרים זה כוכב, זה אחד השחקנים הכי טובים, זה אחד משלושת השחקנים הכי טובים של אפריקה בשנה האחרונה, אוקיי? מנה או במיאנג, זה השחקנים המצוינים, ובלי סלח הם מנצחים, הם עושים את זה 1-0, נאינגולן כובש, ג'קו כובש, אגב, נאינגולן שחקן פנטסטי, אני, אתה יודע... בקיץ אני בטוח שצ'לסי או יונייטד, קבוצות גדולות יבואו, כי הוא מנוע כזה בקישור, שנגיד קבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד, זה יכול מאוד לשפר את המשחק שלה.
שלחו לי קליפ. אתה מסתכל על פלאיני ועל נאין גולן, אתה אומר איך זה יכול להיות.
שלחו לי קליפ של כל התיקולים שלו במרכז המגרש, זה לא הגיוני, הרגל לא אמורה להסתובב בזווית כזאת, זה נראה כאילו איך לשבור למישהו את הרגל, לא רק לוקח לו את הכדור. זה מדהים.
זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. בגלל החזות שלו, הקעקועים, כל זה. הוא נראה בן אדם יותר רע, זאת אומרת, יותר מלוכלך ממה שהוא באמת, לא, אני אומר כשחקן, אני לא יודע, מחוץ למגרש.
הוא די מלוכלך למגרש, הוא אגרסיבי בטירוף.
הוא אגרסיבי, אבל אתה רואה אותו, הוא אגרסיבי, הוא מקבל כרטיסים וזה, אבל הוא עושה את העבודה שלו חבל על הזמן, הוא באמת.
כן, אבל העניין שהוא תורם גם לצד ההתקפי, יש לו טכניקה, הוא מסיים ביטות מהאוויר, שערים מדהימים.
קשה לי להאמין שרואים עכשיו בצ'לסי, רואים מה שצ'לסי עושה עכשיו עם קנטה ולא יקרו אותו.
את מי, על מי אתה מדבר?
רואים כאילו מה החשיבות של קשר הגנתי בליגה האנגלית, ורואים כמה שחסר כזה לקבוצות שמתחרות נגד צ'לסי, מיוחד נגד הקבוצות הקטנות, ולא ינסו לקחת אותו מרומא.
תראה, קונטה כל הזמן חושב הלאה, הוא מדבר על יורנטה, הוא מדבר על חיזוקים לקבוצה שלו, וזה הגדולה של קונטה, זאת אומרת...
אני לא מדבר על קונטה, אני מדבר על היריבים של קונטה, שאומרים, תראה, לא יש כזה, זה מנצח את כל הקטנות, לנו אין כזה, אנחנו מסתבכים מול כל הקטנות.
כן, אבל נכון.
זה לא רק אנגליה, דרך אגב, עכשיו ריאל במשבר, אבל זידן, השינוי המרכזי שהוא עשה, ריאל רצה 9 חודשים בלי להפסיד, זה לקחת את קסימרו ולעשות אותו, לתת לו בעצם, זאת אומרת, שיהיה לך קשר אחורי אמיתי ב-4-3-3 של ריאל, כי לפני זה טוני קרוס כאילו היה, וזה עשה עכשיו זידן, שהיה הכי פנטזיסט והכי פליימקר והכי התקפי, הוא אומר כל הזמן, הוא אמר, הוא חפש את המקללה, הוא אמר, כשמחרו את המקללה בריאל מדריד בזמנו, בתקופה של הגלקטיקוס, הוא אמר, אני לא מבין את זה, אתה פה במקום, זאת אומרת, אתה צובע, ואתה מביאים שחקנים אחרים, אתה צובע את הבנטלי שלך בעוד שכבה של זהב, כשמחרת את המנוע שלה. וזה זידן, אנשים מבינים, שחקנים כמו קסימירו, כמו נאינגולן, כמו קנטה.
קסימירו, אגב, זה תגלית, הוא בעיניי, בשנה האחרונה, שחקן הכי מתקדם של ריאל מדריד, והוא שחקן יציב, שעושה עבודה באמת מדהימה לאיזון של, אתה יודע, כולם מדברים על איזון בין הגעה להתקפה, על חיבור הקבוצה, ובקטע הזה הוא עושה דברים מדהים, אבל זה גם מעניין, כי כשבניטז שיחק עם שחקנים קסימירו, אמרו, אתה לא ריאל מדריד, זאת אומרת, מה שלזידן יש לוקסוס, בגלל שהוא סמל גדול, בגלל שהוא שחקן גדול, הוא יכול לעשות דברים שלבניטז זה אסור.
עוד כמה הפסדים והלוקסוס נעלם.
תשמע, עכשיו זו תקופה מעניינת, זה
בעצם... בוא נעבור בעצם לספרד.
בוא נעבור, כן.
יאללה, ריאל מדריד, נו.
אז ריאל, תשמע, אוזי, מה קורה לקבוצה שלך?
קודם כל, 8 פצועים.
כמובן.
יש מכת פציעות באמת, כאילו, זה התחיל עם בל, עכשיו הקטע שגם...
קרבחל, שזה שחקן, המגן הימני הכי טוב בעולם, אולי.
אני רוצה להודות בטעות גדולה שלי. זאת אומרת, בדרך כלל אני זה, שהביאו דנילו, ודנילו היה מצוין בפורטוגל, אני חשבתי שהוא צריך לפתוח, שהוא יותר טוב מקרבחל. תשמע, גולים עצמי, עזוב שהוא לא עושה הגנה, הוא מפקיע גולים, הוא שערוריה. לא, פשוט שערוריה, הוא לא מתאים לרמה, הוא לא מתאים לריאל מדריד, אין ספק שקרבחל הרבה יותר טוב. עכשיו מרסלו גם נפצע עם מגן שמאלי. גארית בייל, הבלמים, ריאל מדריד עשתה השנה, שיחקה עם 14 הרכבים שונים של הרביעייה האחורית, של החוליה האחורית בגלל פציעות, בהתחלה פפה וברן ו... ואחרים, וזה בעיה, והסדרה הזאת של ההפסדים, וגם 2-2
בגביע שנגמר.
כן, ההדחה.
גם 2-2 בנגד של תביגו, זה בעצם סוג של הפסד, כי יפו מהגביע.
שאגב, יש עוד ריאל שאומר שזה, איך שהקבוצה כרגע, במצב שלה, זה לא כזה נורא שיודחה מול סטה, כי אתלטיקו וברסה
בהמשך. זה נכון, יש עכשיו בתחילת פברואר שני משחקים תוך שבוע של הגביע, שאם ריאל הייתה צריכה להשתתף בהם, אז זה באמת בעייתי. מצד שני, אנחנו יודעים שמומנטום זה הכל בכדורגל. וכמו שהיה מומנטום מדהים והצליחו לא להפסיד גם משחקים שהיו אמורים, שנראו גמורים בסטריק שלהם, אז עכשיו לא מצליחים להפקיע ולא מצליחים לנצח גם משחקים שהם טובים. אני צריך לזכור, יש משחק חסר נגד ולנסיה, שזה לא משחק קל, אבל עדיין נקודה על סביליה, 2 על ברצלונה.
בדיוק כמו באיטליה.
משחק חסר, וריאל הולכת לארח את המשחקים, את כל היריבות שלה בצמרת.
כן, את אתלטיקו, את ברצלונה, כולם באות לברנבאו, את סביליה.
אני אופטימי.
מה הסיכוי שבואטנג מגיע לשם בקיץ? 100%, 99%.
לא יודע, אני...
פפה עוזב לסין,
קראנו. זה נורא משנה איך העונה הזאת תיגמר. זאת אומרת, אם זידן לוקח חליפות, ובטוח, ואז הוא בטוח נשאר, וזה ייתנו לו לעשות מה שהוא רוצה, יחסית לכל המאמנים האחרים, פלורנטינו פרז נותן לו המון המון כבוד. בצד שני, אם הוא, למרות הזה, אם הוא מאבד את הזה, אני לא מדבר על ליגת האלופות, כי אני לא רואה איך ריאל בכלל מגיע לשלבים הגבוהים. אם הוא נשאר בלי כלום, לך תדע. כאילו, יכול להיות גם שהוא לא יישאר. אצל פלורנטינו פריז אי אפשר לדעת.
ליגת האלופות תספיק לו?
לא, אני אומר...
אחרי כל כך הרבה שנים עם תצוגות לא טובות בליגה.
אני חושב שלא, ואני חושב גם ש...
באמת, ליגת האלופות לא תספיק לו?
אני לא חושב. אני חושב ש... שוב...
לזכות פעמיים מתוך שלוש?
אחרי ש... קודם כל, שנה שעברה... שנה שעברה...
שתיים ושתיים, מה?
שנה שעברה היה לו המון מזל, והגרלות קלות. עכשיו, שוב, הוא עשה דבר מיימדים. לקחת ליגת האלופות נהדר.
אף אחד לא לקח אף פעמיים ברציפות במבנה הזה.
בתקופת הצ'מפיונס. מאז מילן של...
93.
מאז שמילן לקחה ב-89-90, אף אחד לא לקח פעמיים, אבל אני חושב ש... אני אגיד לך מה, אחרי שהוא הוביל את הליגה בהפרש, ולאבד, זאת אומרת, אם הוא היה רץ ראש בראש עם ברצה, עם סביליה, ולא לקח אליפות, זה משהו אחד. אחרי שהוא היה בהפרש כזה, לאבד אליפות ולא לקחת כלום, אני לא חושב, אבל אני חושב שהעונה הזאת תיגמר מבחינת ריאל רק עם אליפות.
תשמע, גם אני, תראה, אני לפני כמה, אוזי היה בצורה מאוד כנה, דיבר על טעות, אז גם אני עשיתי משהו דומה, אני לפני כמה שבועות בשברסה עשו טקו בוויה ריאל, חשבתי שזהו, כי הלך על ברסה, אז אי אפשר להגיד שהלך על ברסה, כי אם היא תתושש, היא בתמונה.
מה, יש עוד משחק מוריאל, זה תלוי בה פחות או יותר.
נכון, אבל לקחתי בחשבון את איך שריאל נראית, איך שהקישור של ריאל לעומת הקישור של ברסה נראית, העובדה שריאל מארחת את אתלטיקו, את ברסה, את סביל, זאת אומרת, גם לא כל המשתנים, כן,
כמה שברסה
הייתה תלויה במסי עד לא מזמן קצת, ואצל ריאל זה כמו מכונה, ועכשיו תראה, העניין הוא, יש פה, צריך לדבר, חוץ מדנילו, שכמובן הוא קצת צעיר להזזל, נכון, הוא מאוד, הוא מאוד חלש, והמאזן של ריאל עם דנילו, ובלי דנילו הוא שמיים וארץ, יש לי פה אפילו את הנתון, 20 משחקים בלי דנילו, ספגו 21 שערים, ניצחו 15, 13 עם דנילו, ספגו כמעט אותה כמות, כן, ב-7 משחקים פחות, 19,
ניצחו
רק 7, ניצחו רק 7, אז דנילו, אתה יודע, הוא בעיה, כן, אבל הוא גם קצת צריך לזלזל, כי לקבוצה הזאת יש עוד בעיות, לא רק הפציעות, תשמע, בין זמה ורונלדו, שניהם בתקופה האחרונה, בכושר פחות טוב, שרונלדו קבע שער יפה יפה בביתה חופשית, השער ה-50 בקריירה בביתה חופשית, אבל מבחינת המשחק, הפעולות שלו על הדשא, אתה רואה שהוא איבד מהצעד הראשון, זאת אומרת, הוא שחקן יותר, שחקן של רחבה, הפעולות שלו הן יותר מוגבלות מבעבר, זה לא שחקן שעד לפני שנתיים, שלוש, כמובן, העומס האדיר יש לו, אם יש שחקן שיש לו נסיבות מקלות, זהו.
גם חסר בייל, אתה יודע, חסר לו מי שיקח קצת עולה התקפי.
נכון, אבל אני מתכוון...
אני חושב שכאילו, בהמשך למה שעמית אומר, אני חושב שרונלדו גם מבין, הרי היה בתחילת העונה קטע, אחרי שהוא חזר מפציעה, שזידן הוריד לו לספסל, וגם זה היה באיזה שבוע של שלושה משחקים, וליגת אלופות, והיה קסח קצת, ואני חושב שרונלדו עכשיו הבין, עכשיו בגביע הוא שיחק כי לא הייתה ברירה, אבל הוא הבין שהוא חייב להוריד מהעומס, הוא כבר בין 31... 32 תכף.
עזוב גיל, זה wear and tear, הכמות משחקים שהוא עשה.
זה גם הכמות משחקים, וזה גם, הבן אדם הזה, זאת אומרת, הכמות, המאמץ הגופני שהוא משקיע, זאת אומרת, גם מחדר כושר, וזה לא רק המשחקים, זאת אומרת, הוא באמת פנומן, כאילו, פיזי מדהים, אבל הגיל כן, הגיל כן משחק פה תפקיד, אין מה לעשות.
ותשמע, לגבי זידן, היה לו העונה הזאת, למעשה, הנפילה היחידה שהייתה לריאל בשנה שלמה עם זידן כמאמן, שלהזכיר, שנה, הוא סגר שנה עם יותר תארים מהפסדים, כן, עכשיו כבר לא, אבל היה לו עד שני הפסדים שלאחרונה, היה לו שלושה תארים ושני הפסדים, והוא, היה לו ארבעה טקויים שם עם דורטמונד וויה ריאל, איפשהו באוקטובר שם, אוקטובר, נובמבר כזה, זה שהם קצת ככה, והוא החזיר את הקבוצה מיד לתלם והכל חזר. עכשיו יש לאוהדי ריאל פלשבקים קצת מלפני שנתיים, אחרי שהם זכו בליגת אלופות עם אנצ'לוטי, קבוצה רצה ל-22 ניצחונות רצופים, עמדו לשבור סי של קבוצה ברזילאית, אתה זוכר רוזי, היו שני משחקים משם.
זה בדיוק פלשבקים, ובפורום שריאל מדברים על זה, ואגב, אנצ'לוטי גם הייתה אז בעת פציעות, פחות חמורה ממה שיש לזידן עכשיו, זאת אומרת, זה מאוד מאוד
דומה. אבל אותו דבר, אחרי אליפות העולם, זה בדיוק אחרי אליפות העולם לקבוצות, ינואר שהתחילה הנפילה, נסעו עכשיו ליפן, אתה יודע, נסיעה ארוכה, אז יש הרבה חששות וקווי דמיון גם בגלל זה, כן.
מעניין מה, שהם עכשיו מסתכלים על זה, אומרים, מה, נביא עוד שחקנים? הם מסתכלים, אומרים, מה, אז פפה ילך, אז נביא כמו שלושה שחקני הגנה, מה זה, ארי קיין, מה...
קודם כל צריך לזכור שבקיץ ריאל מדריד לא הביאה, זאת אומרת, החזירה את מורטה שהוא שחקן שאלה לפי זה, וזהו בעצם, זאת אומרת, ריאל מדריד לא רק שלא הוציא הרבה, היא הייתה מקום חמישי, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, אפילו סביליה וולנסיה הוציאו יותר, זאת אומרת, ריאל מדריד זה היה קיץ שיוצא הכי פחות בטח בתקופות של פלורנטינו פרז, אבל אחרי המון שנים, זאת אומרת...
כמה זידן רצה את פוגבה?
עכשיו, נכון? ואני לא בטוח ש...
לא, אני שואל אותך, כמה... הוא לא התאבד עליו, הוא אמר, הוא היה שמח לקבל אותו, אבל זה לא שהוא...
אני חושב שהוא...
הוא רצה את קנטה, אני חושב.
אני חושב שכולם רוצים את קנטה.
לא, אני חושב שאתה מביא את פוגבה, פוגבה הוא סופרסטאר, פוגבה גם... אני חושב שהוא שחקן מדהים, אני חושב שעוד יגיע ביונייטד להיות כמו שהוא היה ביובה, זאת אומרת, מבחינת השפעה וכו'. אבל אתה מכניס את אחד כמו פוגבה לחדר הלבשה עם קריסטיאנו,
סרחיו רמוס, מה איפה הוא?
זה קצת, אני חושב שזה קצת, זה חלק מהעניין. אבל אני אומר, עושים לריאל קצת עוול, בקטע הזה של ריאל מול ברצלונה, גם בשלוש שנים של מוריניו, ששנתיים הם היו מול פפ גוארדיולה, מוריניו לא הוציא יותר כסף בריאל מברצלונה, אפילו פחות. וגם השנה האחרונה, ריאל, עכשיו, בינואר היא לא יכולה לקנות בגלל העונש, אבל, ויחסית לזה שפלורנטינו פרז הוא הנשיא, ריאל מדריד, אתה יודע מה, הם מאוד יכול שהם יביאו איזה שם גדול בקיץ, אבל...
אגב, המהפך...
תסתכל יונייטד, כמה...
אבל נראה שהסגל עומד להיגמר, אתה יודע, פפה צריך ללכת. בן זמה קשה להאמין שהוא ממשיך עוד.
בן זמה... העניין היחיד הוא שזידן, כאילו, יש את הקשר
הצרפתי,
צרפתי, צפון אפריקאי, אין מה לעשות, זאת אומרת, הם מאותה שכונה, כי
אם ריברי היה בריאל, הוא גם כאן היה משחק, זה מה שאוזי רצה להגיד.
לגמרי.
אבל תשמע, מה שמעניין אגב בין ברצלונה לריאל, זה מהפך שהריאל לפני עשור, או פחות, חמש השנים, כולם דיברו על למאסיה, וזה שבברצלונה הרבה מאוד שחקנים גדלו, באו מהמועדון, ובעצם השתלבו. היום, אם אתה מסתכל קדימה, בברצלונה יש שפל היום, שלא היה הרבה מאוד שנים.
לא רק קדימה, המשחק האחרון
של... מאז תחילת ימי רייקרד לא היה דבר כזה, או לפני שמבחינת כמות שחקני בית שמשתלבים, יש לך כמה כאלה, דני סוארז, וכמובן ניאסטה עוד שם, למרות שניאסטה כזכור לא נולד בברצלונה, הוא הגיע, אבל זה לא... בברצלונה יש כמות דקות שמשחקים שחקני בית, מה שנקרא, היא פחותה מזה שהייתה כמעט עשור. בריאל מדריד לעומת זאת יש לך יש לך הרבה שחקנים, לוקאס וסקז, אסנסיו, מורטה, אחרים, שאתה יודע, הם צריכים לקבל, התחושה שלי, שהם הצדיקו את בינתיים הדקות שהם קיבלו, הם בהחלט הצדיקו את האשראי.
המשחק האחרון של ברצלונה, שבוסקץ נפצע ברגע שהוא יצא, מסי בעצם היה השחקן היחיד ב-11 על המגרש שגדל בלמאסיה, ומסי, הוא גדל בלמאסיה כמובן, אבל הוא גם, הוא שחקן זר, זאת אומרת, הוא כמובן...
מאיזה גיל אתה...
לא, בסדר, לא, כמובן שהוא שחקן בית של ברצלונה.
הוא לא ילד שגדל בברצלונה, בסדר?
לא, הוא שחקן בית, ברור שאתה צריך לספור אותו כשחקן בית, אבל אם אתה סופר אותו כשחקן בית...
כוונה היא שהוא לא קטלוני.
לא, אתה לא יכול לספור את פיקה שעלה לבוגרים במנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, סס פאבריגס, שיחק 8 שנים בארסנל, עלה בארסנל לבוגרים, חזר, כן, הוא גדל בילדים של זה, עשו אותו שחקן בית.
זה כמו בישולים של שחקן ישראלי באירופה, אתה יודע, אם הוא היה על המגרש...
לגמרי התחיל את המהלך, אני מסכים.
כן, הוא התחיל את המהלך.
לגמרי.
בוא נעבור שנייה לצד השני של הכביש, אתלטיקו
שהייתה... אוי פופה, אגב, גדל מנצ'סטר יונייטד, עבר ליובה, וזה ההשקעה הכי מדהימה בהיסטוריה.
וכל השחקנים עברו מתישהו בצ'לסי.
בתוך 3 שנים חוזר בשחקן הכי יקר בעולם. זה מדהים, שהשחקן הכי יקר בעולם הוא שחקן שבעצם כולה חזר למועדון שהיה בו לפני כמה שנים וברח לו.
תשאל את הסוכן שלו, יגיד לך הכל בסדר.
כן.
כל מעבר...
זה פשלה עצומה של פרגוסון. עצומה.
תראה, אני אגיד לך משהו על פרגוסון.
זה מקביל ללוקאקו?
כולם אוהבים לרדת עליו בקטע הזה בדיעבד. בוא לא נשכח שפרגוסון פוגבה כישרון מאוד מאוד גדול, וזה לא במקרה שהוא הפך להיות כוכב, ראו את זה בא. ופרגוסון באמת לא הצליח אולי לשלב אותו בקבוצה, לא נתן לו מספיק דקות להיות מרוצה, אבל בוא לא נשכח שפרגוסון עזב את מנצ'סטר יונייטד, הוא עזב אותה עם אליפות. אם היית אומר לי, הוא סיים מקום 5 ויש לו איזה ילד מוכשר שלא מקבל דקות, הייתי אומר 5. אבל הוא לוקח עם תום קלברלי כאלה, הם לקחו איתו אליפות בעונה האחרונה.
פרגוסון עשה את הדרופ מייק הכי מוצלח עבר.
נכון, היה פה, בוא לא נשכח מהסוכן של פוגבה, שכשהוא רוצה משהו הכל קורה, אז כן. ואיך אמר עליו קיאליני, הוא הלברון ג'יימס של הכדורגל.
בוא נחזור, אבל לפני כן לספרד, נחזור לאתלטיקו מדריד. יכול להיות שהתקופה היפה של אתלטיקו נגמרה בגלל החובות הגדולים שלהם, שהם יהיו חייבים למכור את כל הכוכבים?
אני חושב שהתקופה היפה נגמרה בגלל ש... הם גם התחילו לשחק יותר מדי יפה. זאת אומרת, פתאום יש להם חלוצים, פתאום משחקים התקפי, זה נחמד לראות את זה וזה, אבל ואז הם מגיעים לכל מיני משחקים שפתאום הם, אתה יודע, מובילים וסופגים וזה, זה לא ה-DNA של צ'ולו, הוא לא יכול לשחק ככה, ואם הוא משחק ככה, ויש לו, זאת אומרת, יש לו את גריזמן, יש לו את קרסקו שהוא שחקן מדהים, אז, וחוץ מזה, שאתה הצלחת להיות, גם לקחת אליפות, גם להגיע פעמיים לגמר הצ'מפיונס, זאת אומרת, להיות באמת גורם, לא רק בספרד, אלא גם באירופה, במשך כמה שנים, למרות שהתקציב שלך לא מתדגדג את ברסה וריאל, ולמרות שאתה, או ביירן או אחרים, אז כן, יש לזה איזה סוג של פג תוקף, יש גבול גם אחד כמו סימאונה, כמה אתה יכול לחיות על הטרפה של השחקנים, על הטקטיקה וכו', זאת אומרת, יש גם בסופו של דבר, שאתה מסתכל על ה...
גריזמן לא רואה, אתה יודע, אני חושב שכולם רואים, יש לקבוצה חוב של איזה 160 מיליון על האיצטדיון החדש, כמו שהיה לארסנל עם האיצטדיון החדש שלה.
יש להם גם את הסינים שם, שאחד מהשירי סין, וואנג, כן, הוואנדה הזאת, לא, שהוא אגב אמר בריאיון בדבוס, בכנס הכלכלי, שאטלטיקו זה רק פרה חולבת, זאת אומרת, זה רק שופכים עליה כסף, לא עושים מזה כסף, אבל...
פרה יונקת.
כן, פרה יונקת, התכוונתי, כן. תודה, יותר משהפרה... יותר משהגל רוצה לינוק, הפרה בועטת בדליל.
גריזמן, קוקה. אתה יודע, כל השחקנים האלה קוראים בעיתון, הם יודעים שהם הולכים ללכת.
כל מועדון מוכר לאורך, מתי שהוא נופל. אם זה אייאקס, וכל מועדון שהוא חי על הקטע הזה, שהוא להשביח שחקנים מתי שהוא נמכור אותם, פורטו, אתה יכול לעשות את זה הרבה, אבל בשלב מסוים תגיע הנפילה, כי אתה לא יכול באופן סיסטמטי תמיד, גם למלא אחרי החסרון שלו, ולהתגבר עם הדפיציט הכלכלי.
יכול להיות שהם מנסים בעצם עכשיו להיכנס לאיזשהו בור קטן כדי לצאת, הם רוצים להתחרות באמת ברצלונה ומדריד?
בסופו של דבר הכל תלוי בסימיון. שאלה שכאילו אם סימיון יישאר או לא, ונראה שהוא קצת עייף ושקשה, ואוזי צדק, הוא ניסה השנה לשחק יותר התקפי קצת, לשדרג, לפתח את המשחק שלו, והתגמרו, גייטן, ניסה... אתה יודע, האתלטיקו רצה גם שחק יפה, צדון חדש, 70 אלף אנשים, רוצה המותג הבינלאומי וכו', אז הוא אמר, אחרי שהצמנו את ההגנה, בואו נשחק קצת משחק יותר פתוח, אז כמובן זה לא ה-DNA, הוא זה אמר, אבל מה של שולו, אבל מה שכן אני אגיד, אתלטיקו מדריד, באירופה היא עדיין בין האחת משלוש הפייבוריטיות, או ארבע פייבוריטיות לזכות בליגת אלפות, זה שבספרד היא, אתה יודע, בשיטה של ליגה היא חלשה יותר, שצריך להטריף את השחקנים, להכין אותם למפגש כפול, אני לא רואה אף קבוצה אחרת באירופה שתשמח ושהיא
פייבוריטית גדולה. הם נורא והיום לפגוש אותם, אני גם מסתכל על הטבלה בספרד, ואני אומר, אולי הסיכוי היחידי שלהם, או הסיכוי הכי טוב שלהם להגיע לליגת האלופות שנה הבאה זה לזכות בה.
כמו שזה נראה עכשיו, הסיכוי שלהם להגיע למקום רביעי, הוא בוא נגיד לא יותר גדול, אני מסכים לגמרי עם עמית. זה קבוצה שבאירופה, זאת אומרת, לא, זה לא נכון להגיד קבוצת גביע טיפוסית, כמו שאומרים על ביתר וכאלה, אבל זה בשני מפגשים,
שאתה לא סופק בבית כמעט.
כן, זה מאוד עכשיו, אתלטיקו, כמו שלבנטן אמר, יש גבול כמה אתה יכול להשביח, וזה כמו שלפורטו הייתה איזו נפילה. אתה מסתכל על אתלטיקו מדריד ב-10-15 שנה האחרונות, תראה איזה חלוצים עברו שם. חלק גדלו וחלק גדלו, אבל כולם ימכרו. פרננדו טוריס, קונה גוארו, פלקאו, עכשיו גריזמן,
דיאגו קוסטה.
דיאגו קוסטה.
כן, שהוא בסדר.
זה השם של... לא, חיפשתי, ידעתי שזה שם ברח לי. עכשיו, זה מדהים, אני חושב שחוץ מאולי ברצלונה, אין לך, כאילו, אתה מסתכל על 10-15 שנה האחרונות, אין לך קבוצה שהיו לה, הייתה שורת חלוצים כזאת. אבל זה כולם בסופו של דבר נמכרו, אתה יודע, גוארו הגיע בגיל 16 מארגנטינה.
סטייל מסי.
פלקאו בא מפורטו, נמכר קדימה, וגם פרננדו טורס שגדל במועדון זה היה ברור שהוא ימחר במוקדם או במאוחר. אז כן, יש מחיר לדברים האלה. ומצד שני, אתלטיקו מדריד היום, או בשנים הנוכחיות, זה בכל זאת תקופה הכי טובה בהיסטוריה שלה אולי.
היא זכתה באליפות.
היא זכתה בדאבל.
היא זכתה ב-96 בדאבל, אבל ספרד הייתה אחרת. היא זכתה גם בשנות ה-70, אבל אני אומר, קבוצה
שלי. לקחת
לפני שנתיים אליפות ראש בראש על ברסה וריאל, להגיע פעמיים רצוף לגמר ליגת אלופות.
אני טוען שזה הישג יותר, מבחינה הישגית יותר גדול משל לסטר. כי אתה התמודדת פה עם שתיים משלוש הקבוצות הטובות בעולם.
אני בתור עוד ריאל הייתי בשני הגמרים של גם ב-2014 וגם לפני חצי שנה פוקס גדול, זאת אומרת,
ראינו.
לא, בליסבון, אתה יודע, לא רק הגול של רמוס דקה
93. כן, לא חטפו.
הם היו קרובים מאוד, הם גם היו יותר טובים בזה, והטעות של קסיאס, וגם בסנסירו הם הצליחו לחזור בפנדלים, זה פנדלים, וראינו אותם מה הם עשו בפנדלים נגד PSV, זאת אומרת, היה פה לריאל מדריד הרבה מאוד מזל, ויש אנשים שאומרים שכמו שאני נח של ברזיל, אני ה...
נח של אתלטיקו, אתה הקמאה של ריאל.
אני הקמאה של ריאל, לא ראיתי את ריאל מפסידה משחק, והייתי בהרבה מאוד משחקים.
את הנח של ברזיל אתה יכול להפיל.
אז בוא נדבר על מישהו שלא יעזור לו שום, שנייה לפני שנמשיך למשחקים שיהיו, לא נדבר על מישהו שצריך כל המזל שבעולם. ארסן וגר יכול לעשות משהו בליגה האנגלית השנה?
תראה,
או שזה גמור?
קודם כל ארסן וגר צריך לרצות קצת את השעיה אחרי שהוא דחף את השופט.
מה נסגר איתו?
יש לו פיוז קצר, אבל אתה יודע, זה העניין, שאם אתה מדבר יפה ויש לך תדמית של אדם מכובד וזה שנמצא המון שנים, כמו שבזמנו גם היה לפרגוסון, אבל מדי פעם כשהקבוצה אתה מאבד את זה, אז אתה לא יכול אחרי זה לבוא בטענות למוריניו, אם אתה מגן על ונגר, אתה לא יכול אחרי זה לבוא בטענות לפרחחים באמת.
לגמרי.
שעושים את זה, וזה הבעיה של ונגר.
זה לא סתם שפרגוסון היה ביחסים נפלאים עם מוריניו, ולא אוהב את ונגר, כי ונגר יש בו משהו צבוע, כמו בכל הצרפתים, סליחה על ההכללה. לא, באמת, אני מאוד מעריך את ונגר, אני חושב שהוא, אתה יודע, בזמנו היה מאמן מדהים, הוא צריך ללכת כי
נגמר.
כי נגמר, אבל יש משהו גם בגישה שלו כלפי ארסנל, כלפי השחקנים שלו, כלפי מאמנים אחרים, כלפי משהו שהוא, זה אפילו לא, אתה יודע מה, צבוע זה אולי מילה קשה מדי, משהו שהוא מין גישה כזאת לחיים, שהוא רואה את החיים בצורה, בפריזמה מאוד צרה. זאת אומרת, אתה לא יכול להזיז אותו ימינה שמאלה ממה שהוא חושב, מרגיש, וככה הוא מתנהג גם.
תראה, ארסנל יש משחק גביע מול סאות'המפטון, שבוא נזכיר, סאות'המפטון העיפה את ארסנל בחוץ, כן, בגביע הליגה ברבע הגמר, מנעה בעצם ארסנל ליברפול בחצי הגמר.
בגביע טוטו אנגלי.
כן, בגביע גלידה.
ומנעה גם ליברפול יונייטד בגמר.
כן, בדיוק. וקלוד פואל מול ונגר, שזה נחמד, כי ונגר אימן אותו במונקו לפני אילו שנים, וקלוד פואל הוא מאמן שהגיע לסאות'המפטון, וצריך להגיד שהוא אמנם העלה את הקבוצה לגמר גביע הליגה, לראשונה מ-76, התשחק נגד מנצ'סטר יונייטד.
מורינו חייב תואר, מורינו חייב תואר.
שזה כבר אומר שאם היא תזכה שם גם היא מבטיחה מקום באירופה, סאות'המפטון, כמו השנה, שזה הישג יפה, אבל בליגה סאות'המפטון הלכה אחורה, וזה מועדון שמצליח לפני המאמנים שלו, קומן ופוצ'טינו ועכשיו פואל, בזכות המערכת המעולה, הסקאוטינג הכי טוב אולי באנגליה, שהצמיח את בייל וולקוט וצ'מברלין ועוד ועוד ועוד, ומכרו לליברפול שחקנים ב-100 מיליון פאונד, כל הלנה וקליין, ועיפו אותם, כן, עכשיו, אומנם מגביע ליגה.
ומערך כלכלי משום, אני ישבתי עם מישהו מהפועל באר שבע, שהם היו שם, הוא אמר לי, אתה לא מבין, גם ביחס לליגה האנגלית, החוזים שהם חותמים עם אנדר ארמור וכל הקבוצות, זה מופת. יש להם כנראה מערכת פיתוח עסקי נפלא לסאות'המפטון.
כן, כן, זה נכון, משפחת ליבר וזה, הם עשו שם עבודה, בואו לא נשכח שסאות'המפטון הזאת שאנחנו מדברים עליה לפני כמה שנים הייתה בליגה שלישית, שאני פורצמוס, היריבה הגדולה שלה הייתה בליגה, בפרמייר ליג, וזה מאוד מהר התהפך, אז היה את נייג'ל אדקינס, אם אני זוכר, שאלה אותם שתי ליגות, אבל אז פיתרו אותו, הביאו את פוצ'טינו, צד לא פופולרי, אבל הסיסטם, האנשים האחרים, לא אלה שבקדמת הבמה, המאמנים הראשיים, הם אלה שאחראים לבריאות של המועדון הזה, ולעובדה שהוא מצליח לצמוח, ואין להם מתיו לטיסיה לצערנו.
אבל יש להם אקדמיה שבאמת, שמסתכל מה יצא מהאקדמיה שלהם, היא לבטח הכי טובה באנגליה, זאת אומרת, גם יש להם משווה לסיטי, אפילו לצ'לסי.
גארס בייל, וולקוט, צ'מברלין, קליין, ללנה, ליונייטד, את לוק שו.
היה מצב
אייל ברקוביץ' הגיל אוסטנסטאד
במוקדמות היורו, היה מצב שעל המגרש היו בנבחרת אנגליה 5 שחקני הרכב ועוד מישהו שעלה מהספסל שגדלו באקדמיה של סאות'המפטון, שזה דבר מדהים.
והכוכב של ווילס שהגיע לחצי הגמר,
וזה בלי גארס בייל. לא, זה היה במוקדמות של היורו, לא ביורו עצמו, אבל משחק של אנגליה, וזה בלי גארס בייל שגם גדל שם.
שאגב, פוצ'טינו, זה מה שמעניין מכל המאמנים, הוא כמובן הכי בולט שעבר בסאות'המפטון, היום בטוטנהאם, והוא, יש לו, תחתיו בסאות'המפטון ובטוטנהאם, הגיעו יותר מ-11, הגיעו, כמות מטורפת, אני לא זוכר.
יש מגבילה לזה בעולם.
11 שחקנים בערך הגיעו לנבחרת בשנים האחרונות.
לעיר כל כך צמיחה, שמצמיחה, שיש לה אקדמיית כדורגל, זה עדיין 2-3 מלונדון.
תראה, אני אתן לך דוגמה, את אטלנטה מברגמו, שזה צפון איטליה, והיא מתחרה עם אינטר ומילן, ואטלנטה הצמיחה שחקנים מפוארים בכדורגל איטלקי, ויירי, והמון המון שמות, ועד היום יש לה שחקנים, פרנק קסיה מחוף שנהב שהוא מבוקש, גליארדיני שנמכר, קלדרה שעובר ליובה, ועוד ועוד, פטניה ועוד, זה קבוצה עם אקדמיה מדהימה, בהתחשב בזה שהיא מתחרה באותו אזור, בחבל ארץ עם אינטר ומילן, שהן גם גדולות. אבל, אז
יש דוגמאות גם לאבר בצורפת, אקדמיה שהוציאה שחקנים, כולל אח של פוגבה וכאלה, אבל זה נכון שסאות'המפטון יחסית
שלקה, גלזנקירכן, למרות ששלקה זה מועדון מאוד גדול, כן, אבל
גם בלבאו וזה, אבל הם גדולות, אבל כאילו
בלבאו זה גם חבל ארץ, נכון, מאוד ייחודי.
אבל קודם כל סאות'המפטון היא עיר חשובה, אתה יודע,
עיר תעשייתית, כן,
לא, היא קודם כל נמל שני הכי חשוב אחרי לונדון, אבל זה נכון מה שאתה אומר, יחסית לגודל שלה אקדמיה מדהימה, אבל יש דברים כאלה, זאת אומרת, גם בצרפת, גם כמו שעמית הזכיר באיטליה, זה לא מוריד, זה לא מוריד
בברן בבלגיה,
זה לא מוריד, זה לא מוריד מרכה, זה לא מוריד מרכה. בברן בבלגיה, יש לי תמונה של משה סיני לבוש צהוב כחול, הוא הגיע לשם 7 משחקים, חזר להפועל עם זנב בין הרגליים, לא שיחק כזה. תמונה אבל של זה שכאילו תחילת העונה שמשה סיני בצהוב כחול, לדעתי זו תמונה שאין לאף אחד אחר בה.
בכל נתון ולחלק המרכזי אליפות אפריקה, הסיבה שהבאנו את אוזי, הבן אדם והאפריקה שלו, תספר לנו.
קודם כל, אתה יודע, יספר עמית שמכיר אותי, אני יש לי...
הוא נולד ברודזיה בכלל.
יש לי איזה חולשה לאפריקה, זה התחיל לא בכדורגל, כמובן, אתה יודע, שילוב של כדורגל ואנשים ויצא לי להיות עם לבנטל במונדיאל בדרום אפריקה, היינו חודש צמודים, ואני באמת הייתי עשרות פעמים, טיילתי באפריקה, ואתה מגיע, אתה מגיע לאפריקה, אז יש איזה תשוקה לכדורגל, אתה יודע, זה נורא נורא קלישאי מה שאני הולך להגיד, אבל זה נכון. יש תשוקה לכדורגל של הילד ברחוב, בשדה, במגרש, בכדור סמרטוטים, בשער מעץ, שאתה רואה במקומות, גם בדרום אמריקה, אבל אתה באמת, אתה צריך להגיע לעולם שלישי, וכאילו השילוב הזה בין היופי של המשחק הזה, והעולם השלישי, וגם הקטע הזה שאתה יודע שמעבר לאהבה התאורה למשחק, שזה דבר שיכול להוציא אותך, להביא אותך, זאת אומרת, למקומות אחרים, ותשמע, ובאליפות האפריקה, אני יודע שהמון אנשים, ויש לי המון ויכוחים עם אנשים, על הרמה של האליפות, ואני חושב שהאליפות הקודמת ב-2015, וגם זאת לפניה ב-2013, בדרום אפריקה, שיצא לי להיות בה, הם היו באמת ברמה נמוכה, אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על כדורגל נבחרות.
כדורגל נבחרות, גם היורו.
בדיוק, גם שאתה משווה למשחקים ביורו, בשלב הראשון של אליפות אפריקה הופקעו יותר שערים בממוצע למשחק מאשר ביורו.
היורו, המבנה שלו הרג אותו פשוט, האחרון.
אני חושב גם ככה, יש הרבה אנשים שיגידו שבזכות, אתה יודע, איסלנד ואירלנד וזה.
סיפורים יפים, זה לא גולים.
אני מסכים איתך, אני מסכים, אני חושב שה-24 הייתה טעות, אבל אליפות אפריקה... צריך גם להגיד את האמת, אנחנו רואים את זה טוב מאוד בגבון עכשיו בטלוויזיה, המגרשים.
התשתיות ברמה.
במצב היום ונורא, ואפילו בדרום אפריקה, שערכה מונדיאל.
אגב, היה דיבור על זה שהעבירו את הנוקאוט, כמו שכבר עשו, לפני כמה שנים, אם אני זוכר, בגיניה המשוונית.
בגיניה המשוונית וגבון הרחו ביחד.
וגבון שהרחו ביחד.
ב-2012, נכון.
אז הם העבירו את הנוקאוט לשני מגרשים, בגלל שהמגרשים האחרים היו במצב נוראי, וראינו את מצרים מול גאנה, משחקים על
קרת הפוכה. זה שגנה שמחה כי שהיא גמרה מקום שני, כי זה לא פורט ג'נטיל שזה המגרש באמת, כן. כאילו, עם כל אלא באויים, אבל באויים בדיוק באותו זה שאתה המשחק שמה ליוגנדה, ירד גשם, עכשיו זה מקום שהוא באמצע הג'ונגל, ראית שכאילו, אתה יודע, המגרש לא סופג, יש בעיה, יש בעיה עם המשטחים, יש בעיה גם עם הקהל, כי הקהל לא מגיע,
למרות שיש עלייה בכמות לעומת,
אבל אם זה לא הנבחרת שלו, זאת אומרת ביורו אתה רואה בדרך כלל משחקים מלאים, אבל מה שיש ביורו, ובמידה פחותה בקופה אמריקה, וכמובן שיש במונדיאל, ואין באפריקה, אנשים לא מגיעים, לא נוסעים הנבחרת שלהם, הם לא יכולים להרשות לעצמם.
זה עניין סוציו-אקונומי, מה לעשות? ותשתיות, תשתיות לא שם.
זה בדיוק העניין. עכשיו, גם ממקום כמו ניגריה או גאנה, שהם מקומות ש... ניגריה מדינה של 180 מיליון אנשים, ויש עשיר... לא, זה לא בתרבות לנסוע למשחק חוץ או לטורניר.
תרבות העדה באפריקה, צריך להגיד, זה בעיקר לשבת בברים, לראות את מאצ'סטר יונייטד וברצלונה וזה, כי החוויית כדורגל שם המקומית היא לא באותה רמה.
אתה יודע, מתקן לא טוב, אנחנו רואים את זה בארץ, ברגע שאתה משדרג את המתקן, פתאום גם יותר קהל מגיע.
כן, אבל הקטע של, זה נכון, קודם כל זה כמובן נכון, אבל הקטע של, יש מתקנים, זאת אומרת, בליברוויל למשל, האצטדיון הוא טוב, דרך אגב, זה האצטדיון הישן, כי החדש שבנו אותו וכבר גמרו אותו ב-2013 או 2014, לא קיבל אישור מסיבה זו או אחרת, אבל יש קטע שאנשים, הם לא יבואו עכשיו לראות, סתם, אוגנדה נגד מלי, זאת אומרת, אנשים בגבון, ולא בגלל שזה גבון, הם אכפת להם הנבחרת שלהם, אכפת להם מארסנל, ממנצ'סטר יונייטד, כמו שעמית אומר, זאת אומרת, יצא לי לשבת לא פעם במקומות, בפאבים באפריקה וכולי, לראות, יצא לי לראות פעם באוגנדה, משחק היה גביע ליגה, דבר איתך על 2007, סיבוב די מוקדם בגביע הליגה, ליברפול מנצ'סטר יונייטד. יצא זה, ישבתי באיזה מקום, עכשיו קודם כל שתו בירות מבננות, כאילו מזקקים בננות לזה, אני לקחתי את הדבר הכי, כאילו לילדים, שאין בו כמעט אלכוהול, וזה דפק לי את הראש, אני לא, אני כמעט לא נוגע באלכוהול, שתו שם כאילו עם... ואתה יושב בזה, וכאילו חיים את המשחק, כאילו אתה יושב בפאב...
יש להם פרובינציאליות? הם כאילו שחקנים משלהם שמשחקים באירופה, הם מטרפת עליהם?
יש לגמרי, תקשיב, יש פרובינציאליות בכל... אנחנו מחזיקים מעצמנו פרובינציאלים ובצדק, איך שאנחנו מתייחסים... זה נכון בהמון מקומות, זה נכון אפילו באנגליה. באנגליה התייחסו לך ל...
גארס בייל בריאל מדריד, התייחסים יותר, אתה יודע.
או בתקופה שהיו שחקנים בליגה איטלקית, את האנגלים, היום האנגלים קצת נפתחו, אבל בזמנו, שחקן, זוכר שראי ווילקינס שיחק במילן, כאילו, קראת בעיתון 200 מילה על ראי ווילקינס, ועוד 100 מילה על כל שאר הליגה איטלקית ביחד. הפרובינציאליות הזאת קיימת, וברמה מסוימת זה טבעי, זה אנושי. היא קיימת גם באפריקה, יש, אני עוקב אחרי אתרים אפריקאים, יש את הקטע הזה של, אתה יודע, של הליגיונרים, כשבאר שבע לקחו גביע,
מה זה באר שבע לקחו גביע? 97? אליפות?
שבאר שבע לקחו אליפות, סליחה.
ג'ון אוגו.
ג'ון אוגו היה כותרת ראשית באתר הזה, בקטע של הליגיונרים.
ואגב, גם האנוגבה ו...
מה, זה עזוי?
זה לא עזוי.
יש לך 1,000 שחקנים אפריקאים באירופה.
לא, אבל הוא לקח, קודם כל הוא שחקן.
גם האנוגבה ו...
אתה יודע, הוא לקח אליפות והיה גורם משמעותי. כן. זהו... אני לא אומר לך שזה היה שבוע בראש הכותרות, אבל...
קיבל הזכור.
אבל לא, לא, זה באותו יום היה כותרת ראשית באגף הליגיונרים. תחשוב שנגיד באתר ישראלי מסוים יש לך ליגיונרים, עכשיו לקח טוטו תמוז אליפות ברומניה סתם, אז הם ככה...
גם האנוגווה ואינימה, כמובן, אתה יודע, עוד פעם, שחקני נבחרת וכל... לא, אני מדבר כשהם שיחקו בארץ, עוד לא זה... הם מאוד מעניינים את האנשים במולד, כמו מי שמסומן שם כשחקן גדול שמצפים ממנו והוא בנבחרת, אז עוקבים אחריהם בצורה
דוקה. מיוקה למשל שהיה במכבי, עכשיו יצא לי להיות במקרה יצא לי להיות בטיול בזמביה, כשהוא, אתה יודע, הוא עבר אז ממכבי ל-QPR, הוא עבר ישר, ואתה קולט שאנשים, ובזמביה המון המון אנשים אוהדים את צ'לסי, כי סמסונג, אני לא יודע למה, שהייתה בזמנו ספונסרית, כאילו היא... מחזיקה חצי מהמדינה, אין לי מושג.
למה קובולט? יש משאבים שצריך, אתה יודע, הרבה פעמים זה הסיבות.
כנראה שזה הסיבה. ואתה אומר, אתה מדבר עם אנשים, והם כל כך הם מכירים את מכבי תל אביב, בגלל שמיוקה שם, עכשיו מיוקה היה ילד בן 18, ובית, הם מדברים איתך, פתאום מדברים איתך על QPR, זה קצת כמו שנגיד בניון עבר לסנטדר, או חיים רביבו לסלטה בזמנו, פתאום אתה רואה כולם בארץ אוהדים.
אנשים עדיין זוכרים את הרכב של סלטה ויגו.
אני חייב לספר לכם סיפור, יש לי איזה קולגה מברזיל, עכשיו הוא עיתונאי ספורט ברזילאי, באחת הרשתות הגדולות שם, וזה, קוראים לו פאביו, והוא כזה, כל כמה, היה תקופה שכל איזה כמה חודשים היה מתקשר אליי, שואלתי על הישראלים, על הברזילאים משחקים בארץ, בוקולי וכל הזרים פה, שאתה יודע, עכשיו יש ז'רזיניו וזה, ומבקש טלפונים שלהם ולדבר, ומה קורה, ואז אני אומר לו, תגיד לי, אתה מברזיל? פאקינג, מה
את מי זה
מה
מעניין?
הנאונים זה אלה בשבילך, כאילו אתה, זה מעניין, כאילו זה, יש לכם 1,000 עמודים בעיתון, שאתה מוצא לזה מקום בכלל? אבל תשמע, אתה מתפלא, אבל בכל העולם, אתה רואה איך בברזיל מתייחסים, עכשיו נכון, גם כששחקים ברמה הגבוהה ביותר, במועדונים הגדולים, אתה מצפה לזה, אבל ככה זה, יש הלאומיות, וזה גם הסיפור הפוליטי.
ברונו אוהב לקח אליפות בארץ, שבו שחקן זה, התקשרו אליהם מברזיל, וזה יצחיק אותם ששחקן שהוא היה, כאילו, הוא נחשב שם באמת.
כן, ליגה שנייה שם.
כישלון בליגה שנייה. ברונו רייס לקח אליפות, אבל זה בצד אחד יצחק אותה, בצד שני עניין אותה, והם כתבו על זה, גם אם זה שורה וחצי.
זה כמו ששחקן ישראל משחק בליגת המכללות.
והשחקן העונה, נכון ברונו רייס?
אני לא יודע מה שחקן העונה, אבל אתה יודע, הוא נתן עונה טובה, זה בדיוק, אתה יודע, זה ליגת מכללות שנייה, זה כאילו כמו...
אנחנו שומעים על זה, אנחנו מתלהבים מהדברים האלה, שזה ישראלי מצליח בליגת המכללות.
נכון, נכון.
אבל בראייה יותר רחבה, זה, תשמע, הטוויטר והפייסבוק, זה מקומות שאנחנו חיים היום, שהם מאוד עוזרים לקהילות הלאומיות, כי יש לך קבוצה של דף של אוהדי נבחרת ברזיל, נגיד, למשל, שעוקבים אחרי כל הברזילאים, ובאפריקה כאלה, וזה כן מחבר, זה דווקא כאילו מצד אחד, כל הרשת החברתית אמור לעשות לך אדם גלובלי יותר, צד שני זה גם הופך...
כן, אתה כותב בשפה שלך.
למאוד
אתה...
קהילתי. כן. ואתה רואה, אתה יודע, דפים של אוהדי אורוגוואי, ואוהדי ברזיל, ואפריקה, כל מדינה, ואתה יודע, כשוואניאמה מגיע לפרמייר ליג, או כל אפריקאי אחר, זה רק תסתם שם, סאדיו מאנה, וזה להיט ענק, זה גאווה אגב, לכל יבשת אפריקה יש איזושהי... זה אחווה אחת משותפת, שזה משהו מאוד יפה, שנגיד באירופה אין אותו.
יש הבדל בין אפריקה השחורה לאפריקה הערבית?
יש הבדל מאוד משמעותי, ויש דרך אגב גם סוג של,
יריבות.
גזענות, יריבות ברור, אבל יש גם גזענות יש בכל מקום, אתה יודע.
אחד כלפי השני או רק ערבים כלפי שחורים?
לא, לא, זהו, גם שחורים כלפי ערבים, זאת אומרת, אתה יודע, יש גם גזענות של שחורים כלפי לבנים, אנחנו מדברים על גזענות, זה באופן אוטומטי בגלל ההיסטוריה וכו'.
חזק לחלש זה הטבעי, אתה יודע.
נכון, נכון, לגמרי, זה ברור, אבל יש גזענות ויש, אתה יודע, מחשבה, הבן אדם מחופש עיניו לצורך העניין, אתה יודע, אני מדבר בהכללה כמובן, אבל האבא מחופש עיניו לא ירצה שהבת שלו תתחתן עכשיו עם לבן או עם ערבי. הוא יעדיף שהיא תתחתן עם שחור, לא בקטע שהערבי הוא פשוט לא מספיק טוב בשביל הבת שלו, זה לא בקטע של צבע, בקטע של תרבות יותר.
לא, אם זה נצרי אתה מדבר בעיקר.
שוב, זה גם עניין דתי, אבל אני רוצה להגיד, מצד אחד יש באמת משהו מאוד מחבר בקטע הזה, שגם הנבחרת של המדינה וגם שמסתכלים על אפריקה שוב, אי אפשר להסתכל על אפריקה כמקשה אחת, אבל כיבשת, בחוף השנהב למשל, ב-2006 הגיעו לגמר נגד מצרים, במצרים, הייתי שם, והם היו באמצע סוג של מלחמת אזרחים.
עכשיו, כמו... שתי המדינות.
לא, לא, הוא היה חוף השנה, אבל...
לא, אני אומר, גם מצרים.
לא, מצרים זה עוד היה לפני, אבל כן, אבל...
דרום מול צפון.
אתה ראית, בדיוק, היה דרום מול צפון.
מוסלמים מול נוצרים, וכל הרגישות.
ואתה ראית, הם באמת, הם הצליחו, הם הפסידו בפנדלים, גם בגלל שיפוט סופר שערורייתי לטובת המארחת, ואתה לא יכול להאשים את השופט...
שמפחד על חייו.
שמפחד לגמרי. אבל ראית את העיתונאים מחוף השנה, והם אמרו את זה בפירוש, זאת אומרת, הנבחרת, הם שרו את ההמנון, כמו שרק מדינה במלחמה או במשבר, אתה יודע, הם עמדו ושרו את ההמנון עם דמעות בעיניים בגמר, והם אמרו בפירוש, הנבחרת מאחדת אותן, וגם דרוגבה אמר את זה במסיבות הנעים, כי יש בלגן וזה, ובנבחרת באמת היו, זה לא שהיה רק, היו שחקנים גם מפה וגם מפה, וגם מוסלמים וגם נוצרים, והם באמת שיחקו בשבילה, זה היה...
שמע, שאני לוקח את זה לאירופה, מדינות שנלחמות, אתה יודע, היה את המשחק המפורסם של יוגוסלביה, שהיה שם על הדגל, שקוקוץ' הרזיק דגל קרואטי, ומי היה שם, אני חושב שוולד דיבאץ' ראה אותו מרזיק את הדגל, ואמר לא יעלה על הדעת, אתה רואה שבאירופה המלחמות הן כל כך נטועות, זה תמיד אותו צד, ואני חושב שבאפריקה יש כזה מישמש, הצדים מתחלפים.
זה לגמרי נכון, זה לגמרי נכון. דרך אגב, יוגוסלביה, אתה יודע, בזמנו אומרים שכאילו מלחמת האזרחים התחילה,
משחק של כדורגל, משחק של
פרטיזן נגד
הכוכב, בובן נרביץ לוואן.
בדיוק, בדיוק, שבובן כאילו...
בעט בשוטר.
הוא בעט בשוטר.
הציל אוהד.
כן, ו... באפריקה זה...
זה לא מדינות אמיתיות מהבחינה של...
זה בדיוק, אתה מקדים, בדיוק אתה...
אוקיי, מצטער, מצטער.
לא, לא, זה בסדר גמור, זה מראה שאתה חושב מהר, זה טוב. צריך לזכור שאפריקה, כל הגבולות וכמעט כל המדינות, זה מעידן הקולוניאליזם. זאת אומרת, אם היית מחלק את אפריקה לפי שבטים, לפי קהילות, לפי קבוצות אתניות, אז קודם כל היו הרבה יותר מאשר 53-54 מדינות, וזה היה נורא...
גם אז הגבולות היו לא קלים, אבל אתה...
נכון, אבל זה היה נורא שונה, אתה רואה קווים ישרים, בייחוד במערב אפריקה וזה, שאין לזה קשר... חתוך בתוך שבט לצורך העניין, זה נמצא בגנה, זה נמצא בניגריה, זה נמצא ב... אבל אחד הדברים שבאפריקה עשו, שחוץ בעצם, ההקמה של דרום סודן היא הייתה משהו שהוא מנוגד לאמנה הזאת, אבל כי לא הייתה ברירה, באו ואמרו, בזמנו הארגון לאחדות אפריקה, שבינתיים החליף אותו ארגון אחר בשם אפריקה אורגניזיישן, שזה אותה דרת, אותה גברת בשינוי דרת, שאנחנו שומרים על הגבולות, למרות שזה גבולות שהקולוניאליסטים קבעו, כי זה לא יגמר, כי אם נתחיל לזה, וזה החלטה מאוד נכונה. אבל היום, בגלל התהליך של אורבניזציה שקיים גם באפריקה, אז כן, מי שאתה יודע, שאבא שלו בא מהכפר, מהשבט לעיר, והוא כבר גדל באקרה או בלאגוס או ב... הוא כן מרגיש יותר מחובר ללאומיות הגנאית ולאנשים ש... או הניגרית, לאנשים שהוא גדל איתם מאשר לשבט שיושב חצי זה, חצי זה. אתה יכול להגיד שזה טוב, אתה יכול להגיד שזה רע.
זה מה יש.
זה סוג של גלובליזציה שהיא...
כן, בסוף בוא לא נשכח שנבחרת אלג'יריה זה צרפתים. כולם גדלו שם בצרפת ובאו לייצג את מולדת אבותיהם, וחלק מהם אגב תמורת...
אולי בגלל זה הם לא מנצחים.
חלק מהם עושים את זה תמורת שלמונים, כן, הם קיבלו...
זה לא שונה בהרבה מנבחרת אלבניה שרון שוויצרי, ואתה יודע, זה...
לא, יש הרבה נבחרות כאלה, אבל העניין הוא ש... כל העניין של כדורגל נבחרות היום, וכל העניין של זהות לאומית, הוא עניין שאתה יכול לבחור, אתה יודע, אפשר להחתים שחקנים כמעט בנבחרת, שיש להם שלוש, ארבע אופציות,
רק אם המקור שלך הוא מדינת העולם השלישית, אתה רואה שגרמניה זה גרמנ... זה ברור
שהגרמנים גרמנים. אם אתה מספיק טוב לשחק בגרמניה, אתה תהיה בגרמניה, ואם אתה תעשה, תעדיף את גרמניה.
הסיפור של ג'ואל מטיפ עם קמרון,
דיאגו קוסטה זה דוגמה למספיק טוב, הוא בחר בספרד.
הוא לא היה מספיק טוב, בברזיל אף אחד לא ספר
ברזיל, דיאגו קוסטה דווקא זה דוגמה, זה דוגמה אני חושב שיוצא מן הכלל שמדגיש את הכלל, אבל נגיד כאחד כמו ג'ואל מטיפ, שגדל בגרמניה, הוא חצי גרמני, חצי קמרוני, והוא רצה, הוא ב-2010 זומן בגיל 18 מבחרת קמרון לאליפות אפריקה, הוא לא הלך כי הוא חשב שהוא יגיע לגרמניה, וכמה חודשים אחרי הוא הבין שכנראה זה, הוא כבר במונדיאל שיחק בקמרון, הדברים, גם יש המון, המון, ובכדורגל אני חושב זה קורה, זאת אומרת, זה קורה בכל העולם, אבל זה אולי קורה בכדורגל יותר, יש המון אנשים ושחקנים שהם הם, הם רב לאומיים, זאת אומרת, אתה רואה המון המון שחקנים, שאבא שלהם אירופאי, ואמא שלהם, בדרך כלל הפוך, אבא שלהם אפריקאי, אמא שלהם אירופאית וכו', או תיקח, נו, את הבלגי שמנצ'סטר יונייטד, שהוא שאל, לברך לי השם, ש... נו. יש דומה לקרויף, וואי, ברח לי השם שלו.
ינוזאי.
הילד.
הוא יכול לשחק בקוסובו, בבלגיה, בסרביה,
באלבניה,
בבלגיה, והוא רצה לחכות 5 שנים, והוא חשב שהוא מספיק טוב לאנגליה, עכשיו אין לזה סוף.
גם קווין קורני היה סיפור, פנמה, ברזיל וכל זה.
הבואטנגים, אתה יודע, אחד פה, אחד שם.
ואתה רואה אותם בשיחו אחד נגד השני במונדיאל, זה דברים שפעם לא יכולים לקרות. עכשיו מצד אחד אתה יודע זה אומר איזה יופי העולם פתוח
אגב הם חצי אחים בלעומת האלבנים שהם הכי מלאים ואחד שיחק בשוויץ ואחד באלבניה כן ביורו
מה לגבי הכדורגל עצמו? אתה טס לשם לרבע?
אני טס לחצי אני אראה שני חצאים בגמר תשמע הכדורגל אני חושב שוב, אני חושב שאם...
אמין לי, הוא עשה בשכל, אתה יודע איזה מדינה היפה זאת גבון, אני לא הייתי, אבל חברים סיפרו לי חופים.
כן, הבעיה שיש לי 5 ימים
של... יש שם יערות ומשהו מדהים. 88% מהמדינה זה יערות, שתבין, מדינה אחת הכי לא מאוכלסות שיש.
מדינה, גם יחסית לאפריקה, מאוד לא מאוכלסת, עם תלג ברמה של בולגריה וארגנטינה, בגלל שיש להם המון נפט, זאת אומרת, הם פי 4 ו-5 מבחינת תלג מהשכנות,
ויחסית דמוקרטית, יחסית, יחסית לאפריקה.
אני רוצה להגיד לך ש...
גם ישראל יחסית דמוקרטית.
ישראל בסדר.
אני צוחק, אני צוחק לגמרי, ברור שאני צוחק.
לא, לא, זה בסדר, כל צחוק יש אמת, ויש אמת במה שאתה אומר. בוא נגיד ככה, שהוצאתי ויזות, הייתי בלא מעט מקומות עולם שלישי, להוציא ויזה לגבון, זה אחד הדברים היותר קשים, ואם אין לי קרדיטציה
עיתון.
עיתונאי.
זאת אומרת, אישור מההתאחדות האפריקאית שיש לי זה, אני לא יודע מה אני מקבל. תשמע, מקווה כל כך שאני אחזור גם.
כנראה בגלל זה עוד אחת הסיבות שאין הרבה אוהדים שם.
אבל מבחינת כדורגל, אני חושב, קודם כל, כדורגל נבחרות, בטח שאתה מגיע לטורניר, הוא טקטי, ואנחנו רואים את זה, ראינו את זה ביורו, ראינו את זה בקופה אמריקה, אתה קודם כל רוצה לא להפסיד, אתה רוצה לעלות שלב. אני חושב שהטורניר הזה בינתיים יותר טוב, ראינו כמה, גם יותר שערים מאשר בשניים, שלושה האחרונים.
שער הטורניר כבר נכבש, נראה לי.
מה, סלח?
שמע, אני...
האמת שכן,
האמת מה זה, אתה לא רואה דבר, זה רוברטו קרלוס סטייל, מה זה הדבר הזה היה?
שמע, אתה מסתכל, זה נראה לך שזה פגע במישהו?
זה פצצה ישירה, מה זה הדבר
הזה? אבל לא, אז אתה רואה את ההילוך החוזר, זה היה באמת, זה היה גול מדהים, זה באמת גול מדהים.
בוא נחכה עם שער האליפות.
אבל אני חושב...
שער האליפות היה סליחה של ההוא שרץ כל המגרש מול קמרון.
נכון.
וואלה. מי זה? תזכיר לנו.
כמעט ראינו זה עכשיו בארץ בגביה.
קוויקאטי, איך קראו לו? מה היה השם שלו?
הוא עשה ריצה של 80 יארד.
היה לו שם פקטי, פקטי.
פקטי, פקטי.
פקטי.
כן.
פקטי.
ג'צינטו פקטי, סתם.
ויש גם את... היה גול יפה של שחקן, שהוא כרגע מלך השערים, ויש לו שם הכי מגניב באליפות, אולי ג'וניור קבננגה, מרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אגב,
שזה בלגי, לא?
יש להם שחקן, הוא לא יודע, יש להם שחקן שקוראים לו ניסקנס, שאבא שלו פשוט היה מעריץ את יואן ניסקנס, זאת אומרת, רק בגלל זה, אתה יודע, דברים כאלה, אתה אומר...
אני שבור לב מזימבאבווה, שהארד לייף ללאב סונג, ו...
מצרים פבוריטית?
וולקאם לא עלו.
מצרים לא פבוריטית, אני חושב שיוצא עכשיו שיש סוג של צד אחד של ההגרלה שהוא צפון אפריקאי של מצרים.
מרוקו ומצרים.
מרוקו ומצרים וטוניסיה וזה. מצרים לא רעים, הם ניצחו את גאנה, אבל הם לא הרשימו. אני חושב שסנגל...
סנגל.
נראים מצוין.
אבל מול קמרון אי אפשר לדעת.
נכון. אם אני צריך, לבחור פיבוריטית, אני חושב שזה סנגל, הם גם משחקים כדורגל, עמית הזכיר את מנה, כמה הוא חסר לליברפול, יש להם גם כדורגל שמח, יש להם...
מאמן.
מאמן נפלא, לוסיסה, ואתה רואה...
שזה נפלא, כי כל המאמנים שם הם אירופאים לבנים זרים, ושם הם לרחו.
כתבתי על זה בערב אליפות, יש לך באליפות הזאת 12 מתוך 16 מאמנים, הם זרים, אירופאים, לבנים,
או אקטור קופר.
זהו, אנחנו אומרים לפעמים...
או גרנט, אני לא יודע, אירופאים.
אז אירופאים, בסדר, אתה יודע. ישראל בוופה, יש את אקטור קופר, באליפות הקודמת היו 13, באליפות לפני זה היו 10 או 11, ובסופו של דבר, כל זה קורה, נכון שערב רינר לקח שתי אליפויות, אחת עם חוף השנה ואחת עם זמביה, אבל זה שתיים היחידות מתוך השש האחרונות, חסן שחטה לקח 3, סטפן קשי, שנפטר בינתיים, שהלך לעולמו בינתיים, לקח עם ניגריה, אין סיבה שהמאמן האפריקאי, זה לוקח לנו למשהו שהוא נכון דרך אגב, לא רק בכדורגל, זה נכון בהרבה דברים של, לצורך העניין, תשתיות, יש לאפריקאי, ובייחוד אפריקאי השחור, איזה סוג של התבטלות בפני, זאת אומרת, זה טראומת פוסט-קולוניאליזם, לא יודע איך לקרוא
כן,
לזה,
כן.
סוג של התבטלות בפני האירופאי הלבן, זאת אומרת, אתה לוקח מאמן שאין סיבה.
כן, זה קורה שלוקחים אותך כאבד למדינה אחרת, זה משאיר משקעים.
יש פה... סיבה, לא, אבל זה לא שלקחו, עזוב שלקחו אותך, אתה
אתה נשארת.
אתה נשארת ושלטו...
או חזרת.
שלטו בך, זאת אומרת, שלטו בך אנשים שניצלו אותך מבחינה... ניצלו את האנשים שלך, ניצלו את המדינה שלך, ניצלו את המשאבים שלך במשך 100 או 150 שנה, ואתה היום עצמאי, יש לך את הבעיות שלך, אבל למה אתה קורא להם כשיש לך מאמנים לא פחות טובים, כשיש לך מהנדסים לא פחות טובים, זאת אומרת, יש אנשים עם תעודת פרו שעשו... עשו את אותו קורס, זאת אומרת, סטפן קשי, הוא דיבר על זה, אני הייתי ב-2013 בזה, הוא דיבר, זאת אומרת, אתה יודע, הוא לקח, הוא גם לפני וגם אחרי שהוא זכה, זה היה דבר שנורא נורא הציק לו.
עוזי, אבל יש עניין, סליחה שאני מתפרץ, אבל יש עניין, חוץ ממה שאתה אומר, חוץ ממה שאתה אומר, יש גם עניין של פוליטיקה.
ברור, ברור.
זאת אומרת, יש עניין קולוניאליסטי, אבל תמיד, 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 יש שם את ההתאחדויות שבוחשות מאחורי הקלעים, ותמיד מישהו ממונה, אז השר הספורט לא אוהב אותו, וההתאחדות כן אוהבת אותו.
כמו שאנחנו רואים את גרן בגנה, נכון לגמרי.
עם מאמן זר יותר קל לעשות את הפוליטיקה מאחורי הגב.
זה נכון, זה נכון, אבל מאמן זר, אתה גם משלם לו יותר, גם לוקח לו יותר זמן להתאקלם. אחד כמו גרנט, לא משנה מה אתה חושב עליו, כאילו, הוא מאמן טוב. אחד כמו גרנט בא לגנה,
הוא לא נמצא שם בכלל.
עזוב שהוא לא נמצא שם, גם אם הוא היה שם, לוקח לו זמן להבין, הוא פעם ראשונה שהוא בא לאפריקה, גם אם הוא אימן בצ'לסי וגם אם הוא אימן בתאילנד, זה לא אותו דבר. הוא צריך את ה... עכשיו, זה גם נבחרת. נבחרת את השחקנים באירופה, זה לא קבוצה שאתה בא, ובסדר, תוך חודשיים, שלושה, ארבעה, אתה נכנס לזה. נבחרת השחקנים באירופה, זאת אומרת, עד שאתה מביא אותם באיזה... לוקח זמן, זאת אומרת, אין סיבה שסטפן קשי כזה, עכשיו, גן היה למאמן, אפריקאי שלקח איתם אליפויות,
כן,
צ'ארלס גיאמפי,
כן,
לקח איתם, כן. גם היה שחקן גדול, לקח בשנות ה-60 אליפויות, בן אדם ששחק שחק בגרמניה לפני שהייתה בונדסליגה, בן אדם ש...
אולי גדול מאמני אפריקה.
יצר או... את הכדורגל הגנאי, יש שם עכשיו, אתה יכול להתווכח על מקומות כמו, לא יודע, זימבבואה וזה, גאנה זה אימפריה, למה הם צריכים לקחת את גרנט? יש מספיק מאמנים טובים, אתה מבין? עכשיו שוב, לא בגלל שגרנט הוא ישראלי.
הרייבץ לפניו, אחרים, כן.
נכון, אבל אין סיבה. הסיבה זה גם פוליטיקה, אבל זה גם איזה סוג של התבטלות ש...
צריך לבן שינהיג אותנו.
זה התבטלות, כאילו...
כן, אני מחזק אותך.
הלבן הוא לא מנהיג יותר טוב מאשר ה...
שנסו את זה גם בהנהגת המדינה.
תשמע, אני חושב שהיה לך כל מיני, ב-1990, כל מיני ג'ורג' וויה, כל מיני כאלה שאיכשהו האמנת, ראית, שהנה, הם הולכים לקחת את זה, להביא את הידע, היו שחקן השנה, חוזר לאפריקה, וזה לא קרה.
זה לא קרה, זה... אני חושב שזה כמה דברים. אגב, ג'ורג' וויה כמעט היה נשיא ליבריה, הפסיד בבחירות בצורה צמודה.
זה מדינה שהיא כל כך גמורה שלא מצחיק אפילו לדבר על זה.
זה לגמרי נכון.
זה באמת המקום הכי עצוב בעולם אולי.
אני חושב שחלק מהעניין זה... אנחנו מדברים על זה שאירופה לצורך העניין, בטח בכדורגל, מנצל את המשאב... לוקחים השחקנים האפריקאים, אם פעם היה... הם היו מגיעים... אתה יודע, גם פעם היו לוקחים בגיל צעיר, אבל היום האקדמיות, זאת אומרת, יש אקדמיות, אייקס ופיינורד, היו הראשונות שהקימו אקדמיות בגן עוד בשנות ה-70, אבל שחקן אפריקאי...
בדרום אפריקה אחר כך.
ואתה, כן. ואתה, וכמובן שרואה אותם כבר באליפויות עולם לנערים, בגיל 17, גיל 16, באליפויות. שחקן שהוא טוב, הוא מגיע לאירופה נורא נורא מוקדם.
איגביני, יעקובו כביכול היה פה בגיל 18.
אפילו לפני. ויותר מזה, יש המון המון, וזו תופעה בעייתית, המון שחקנים שמגיעים ורוצים, מגיעים בצורה לא חוקית לאירופה, רוצים, עכשיו על כל אחד כזה שבסוף מגיע לאקדמיה של מרסיי ונהיה שחקן, יש 20 או 50 או 100 שמסתובבים ברחוב, שלא מתפרנסים מכדורגל, וזה בעיה עכשיו מבחינתם, הריזיקה הזאת של גם אם אתה מגיע בספינה ואולי תובע, הריזיקה הזאת, כאילו הפיתוי להגיע לאירופה, ואולי להצליח, אפילו אם תהיה שחקן ליגה שלישית בצורפת, אתה שינית את החיים שלך ואת החיים של המשפחה שלך באופן דרמטי, אני לא מדבר אם אתה באמת מצליח. לי יצא להיות, אמרתי ב-2007 יצא להיות באוגנדה, הגעתי לאיזה מקום, ילדים שחקים כדורגל וזה, היינו באיזה... שחקנו איתם כדורגל, ואז ישבנו לאכול במלון, ניגש אליי, מלצר, התחלתי לדבר איתו, קוראים לו צ'ארס, שמסתבר, התחלתי לדבר כדורגל וזה, ואז עשיתי טעות, אמרתי לו שאני עיתונאי, שהוא נדליק, מסתבר שהוא היה שחקן בליגה שנייה באוגנדה, וכאילו קבוצה כזאת שינה, בין ליגה שנייה לליגה ראשונה, אני לא יודע כמה הוא היה טוב, אבל הוא אמר, שהוא הבין שהוא לא מספיק טוב בשביל לעשות קריירה עכשיו בתור שחקן, הוא היה מרוויח $60 בחודש, והוא צריך לקנות את הציוד בעצמו ונעליים וכולי וזה. עכשיו, אני מדבר לך, הוא היה בן 22-3, ובתור מלצר במלון עם טיפים וזה, הוא מגיע ל-80 ו-90 ו-100 דולר בחודש, וההפרש הזה, כאילו מבחינתו ומבחינת המשפחה שלו, זה שמיים וארץ. עכשיו, הוא ניסה, כאילו שאני... אמר לי, אתה זה, אולי תביא אותי לישראל, אני אשחק לי, זה.
אגב, זה סיפורים שקרו גם לי.
עכשיו, אמרתי לו...
שחקנים אפריקאים.
אמרתי לו, תקשיב, אני לא מתעסק בזה, כאילו, עכשיו, אני באמת, כאילו, אני מניח שגם עמית, יוצרים איתך קשר סוכנים, וזה, אתה, זה סחר בבני אדם, כאילו, זה, אני לא מתעסק בזה, אבל אני לא יודע איך, זאת אומרת, אני לא נתתי לו את הכתובת שלי, נתתי לו את הטלפון שלי וכולי, אחרי חודשיים שלושה, אני לא יודע איך הוא הגיע לכתובת, לא משנה, אחרי זה חודשיים שלושה, אני מקבל מעטפה הביתה בדואר, תמונות שלו כשחקן בליגה שנייה עם מכתב קורא הלב שאני ינסה אולי בכל זאת לסדר לו כאילו קבוצה בארץ ואולי נתחלק חצי חצי
כן, הוא אומר
וכל מיני דברים כאלה
ואתה יודע, ואז מגיעות תביעות משבעה אנשים שהוא גם אמר להם בוא תהיה סוכן שלי
ואתה יודע שכאילו אתה נורא רוצה לעזור לו והלב שלך הזה ואתה יודע שעשו זה כמו זה כמו שאתה פותח ארנק בעודו, בעולם זה, וכאילו, שאסור לך לעשות את זה, כי...
יש יותר מדי.
זה בעיה, זה בעיה, אבל אני חושב שאם נחזור לענייננו, שחלק מהעניין זה שאירופה, עכשיו אירופה בקטע הזה זה נכון גם לדרום אמריקה, אבל או למקומות אחר, היא שותה כבר בגיל מאוד מוקדם, גם בגלל שיש לה כסף וגם בגלל הזוהר שלה,
אין מספיק ילדים באירופה, בוא נגיד את האמת.
אין מספיק ילדים מוכשרים באירופה.
אין מספיק ילדים נקודה.
אין מספיק ילדים מוכשרים, ואלה ש...
ילדים רעבים, אתה יודע, רעבים להצלחה.
אין מספיק ילדים מוכשרים רעבים, ואלה ש... זה, הם...
לא רעבים אוכל.
העניין זה רעב.
העניין זה...
זה רעב, קודם כל.
כן, אתה יודע.
תשמע, אנחנו רואים בספורט האמריקאי, נגיד, ב-NBA, ב-NFL, אתה רואה הרבה אנשים שכבר גדלו בבתים נורא עשירים, אבל זה כי יש לך מערכת כל כך משומנת, בנים של שחקנים שדוחפים אותם, כדורגל זה לא ככה.
בארצות הברית הספורט הוא באמת טבוע...
ב-DNA.
ב-DNA, זה לא כמו אצלנו. אצלנו כאילו, אנחנו הרי מאוד אוהבים ספורט, מאוד אוהבים כדורגל, הילד הישראלי לא טבוע בו, הקטע של לעשות ספורט וזה. עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד, אני ראיינתי לפני אולימפיאדת בייג'ינג, יצא לי לראיין את אלי גברי סילאסי, הרץ האתיופיה הדגול.
אחד הגדולים בהיסטוריה.
עכשיו הוא... אתה יודע, היה רץ כל בוקר 10 קילומטר לבית ספר וזה, ואתה רואה אותו.
קראתי את הכתבה הזאת.
שים לב, שהוא רץ כאילו כזה, הוא רץ ככה עם היד, עם היד ככה.
הוא פותח את הידיים כאילו מחזיק משהו עכשיו מולי.
כאילו הוא החזיק את הספרים בדרך לבית ספר, ככה הוא התרגל לרוץ.
הוא אמר שהילדים שלו כבר לא ככה.
הוא אמר, עכשיו שאלתי אותו את זה. הוא אמר, עכשיו הוא גר באדיס אבבה, הוא היום עשיר וזה. הוא אומר, גנים זה דבר חשוב, אבל זה לא עניין של גנים, הילדים שלי הם לא עושים, לא רוצים לבית ספר, הם אפילו לא הולכים לבית ספר, אני לוקח אותם, יש לי נהג, לפעמים זה, הם, זה עכשיו, יש להם גנים נפלאים, כן? זה קטע של רעב, זה קטע של גם סביבת גידול, ובקטע הזה, כן, האפריקאים, זאת אומרת, יש יותר סיכוי שילד עם אותו כישרון, שגדל איפשהו באפריקה, יש שחקן, משהו שגדל בישראל, הוא גדל בהולנד, הוא גדל
אתה רואה את זה גם במזרח אירופה, אתה רואה סיפורים כמו מודריץ' וכל מיני כאלה, חבר'ה שלא היה להם כסף למגן שוקיים, ואומרים, אני אעשה קריירה.
נכון.
נכון.
ואצלנו, אתה יודע, אצלנו מדינה שהיא הרבה יותר צבאית, אתה רואה אנשים שמגיעים ליחידות מיוחדות, כי אומרים, אני אהיה בסרט מטכ"ל, למרות שהם לא מתאימים. וראיתי את זה הרבה בשירות. איפה ראיתי את זה? שהיה הגבלה בין נאומים של נשיא ארצות הברית לראשי ממשלה. שם כל המטאפורות מגיעות מעולם הספורט. אנחנו נצליח לכבוש את המטרה עם טאצ'דאון בדקה האחרונה, הייל מרי. אצלנו כל הביטויים, השפה שלנו טבועה בצבא. ואז אתה רואה אנשים שהם אובר-אצ'יבינג בדברים של צבא. במדינות אחרות, זה אובר-אצ'יבינג, מדינו של ספורט.
אגב, זה נורא נורא...
מטורף, בארצות הברית, הסלנג...
זה נורא נורא נכון מה שאתה אומר גם לגבינו, כי אתה רואה היום, אתה יודע, באזורים שהם טובים, כאילו בני טובים, עכשיו זה לא קטע אידיאולוגי של, אתה יודע, של ימין וזה, דווקא אנשים שבאים מבתים, זה קטע של העצמה אישית, זאת אומרת, אני אהיה לצורך העניין או בסיירת מטכ"ל או במודיעין, אני לא אלך...
סיירת נערת, כן.
בדיוק, אני אציין. אני לא אלך לשרת, נגיד בשריון, נגיד אם זה מה שהצבא צריך לצורך העניין, לצורך ה...
זה לא זה.
זה לא זה, זאת אומרת, אני אעשה משהו שהוא לטובתי האישית, וגם, זאת אומרת, אני אוכח את עצמי. או שזה בסיירת מטכ"ל.
צור, בקרוב נהווה חילות רגלים, יכול.
אבל זה בדיוק הנקודה, כדי להצליח כספורטאי, ואתה רואה את החבר'ה האלה, הם מתאבדים על זה ברמה שילד מערבי, לא, כי הוא, אתה יודע, ויצאנו לדבר פה עם ניב נחליאלי, שביקר באתלטיקו, והוא אומר, החבר'ה בארץ אומרים, הילד מגיע, או שהבאנו את אורי פינק לגיקונומי, הוא אומר, ילדים מציירים היום, שאני הייתי ילד, ציירתי 50 שעות בשבוע, עכשיו אני מלמד ילדים מצייר, הם מציירים אצלי שעה וחצי, סתו, בבית, הם עם האייפד, עם הזה, עם הזה, יש להם מלא גירויים. הם לא מתאבדים על הדבר הזה. החבר'ה מאפריקה שנדבר עליהם, הם כל כך מחויבים לזה. תראה מה הוא עושה, הוא שלח לך מכתב.
עכשיו אני אומר לך, זה בן אדם, אני מניח שהוא נשאר, שהוא לא חזר לשחק כדורגל, אולי באוגנדה. וזה בן אדם, שגם אוגנדה זה, כאילו, אומנם הגיע לזה, מזרח אפריקה פחות טוב בכדורגל. תחשוב, באמת,
מזרח אפריקה, מי שלא מכיר, זה אתיופיה, קניה, סומליה,
אוגנדה,
כן.
מקומות, מערב אפריקה, מקומות כמו ניגריה, גאנה, חוף השנהב, שהם גם טובים בכדורגל, והם גם גדולות מבחינת החול... יש לך כל כך הרבה ילדים כאלה, שבאמת, אלה שמגיעים בסוף לאירופה, ולהיות שחקן, אתה יודע, עזוב דרוגבה, גם עם מישהו, או מנה כזה, זה באמת...
צ'יבוטה, בליגת העל, נו, אתה יודע.
אתה יודע מה, כן, זה דוגמה טובה, זאת אומרת, הוא אחד לאלף, הוא באמת אחד מאלף, כשדרוגבה הוא אחד למיליון, או אחד לעשרה מהם... זה כל, הם עברו כל כך הרבה, והם כל כך רעבים להצלחה, וששחקן כזה, אחרי זה שאתה מציב אותו מול איזה אבו חצרה או שוינפלד או משהו כזה.
בלי להליב את אבו חצרה או שוינפלד.
בלי להליב את אבו חצרה, בדיוק, בדיוק. אין פה בכלל מקום, הם לא על אותו סקאלה של...
אמביציה.
נגיד שהם אותו סקאלה של כישרון, הם לא אותו סקאלה של בכלל לראות את המשחק בצורה הזאת.
אני אגב, אליפות אפריקה, זה בעייתי מאוד שזה נופל באמצע העונה, כשריאל מדריד וברצלונה ומנצ'סטר יונייטד משחקות, אי אפשר לצפות שאנשים פתאום יגידו, וואו וואו וואו, איך אני אוהב את טוניסיה וסנגל, זה לא מעניין כמו ברצלונה ואותי ובעיניי, כל הכבוד שיש לי, זה מאוד בעייתי, התזמון של זה, ברור לי שקשה למצוא תאריך, ויש לי, יש הרבה קשיים, ויש הרבה בעיות, אבל אין מה לעשות, שהקבוצות הגדולות משחקות, הן לוקחות את תשומת הלב, ככה זה בכלכלה.
ולזכות ההגנה?
א', זה נכון. שנית, אליפות אפריקה, שנוסדה לפני שהיה יורו, לפני שהיה אליפות אסיה.
היום חוגים 60 שנה,
לפני זה, החליטו שזה פעם בשנתיים, כי ככה היו זה.
ובחורף, כי קשה שחק בקיץ.
נכון, רגע, עכשיו זה היה בזמנו בינואר. עכשיו החליטו שזה פעם בשנתיים. גם הקופה אמריקה היה פעם בשנתיים. הקופה אמריקה לא הצליחו להחזיק אותו. אפריקה הצליחו להחזיק את הארגון, למרות כל הקונוטציות השליליות, הצליחו להחזיק את הארגון הפעם בשנתיים. עכשיו, זה לא היה בינואר, סליחה, זה היה במרץ-אפריל. עכשיו, מרץ-אפריל, לגבי אירופה וזה, זה באמת סיונה. ביקשו בערך לפני 20 שנה, אני חושב שסנגל 92 הייתה אליפות הראשונה, הקדימו ממרץ אפריל לינואר פברואר. כי זה כאילו לא ממש סיעונה, ויש מקומות שיש חצי פגרה, נגיד בבונדסליגה וכו'. עשו את זה. ביקשו לפני כמה שנים שלא ייפול בשנים זוגיות, כי זה גם מונדיאל. הפכו מ-2012-2013, זאת אומרת, אפריקה הלכה לקראת אירופה.
שיעשו את זה פעם בארבע שנים לפחות.
לא, אני לא חושב. עכשיו, יש בעיה לשחק בקיץ. עכשיו, יש מאמנים, אלכס פרגסון, כמעט ולא לקח שחקנים אפריקאים, בגלל הדבר הזה.
ג'מבה, ג'מבה.
בסדר, זה שחקן שהגיע להפועל בחייך. כן, אני לא יודע. אבל, ונגיד מוריניו או אחרים, לא הפריע להם, זאת אומרת, אם אתה לוקח שחקן שהוא מספיק, הרי שחקן גם יכול להיפצע, שחקן, אני חושב, אני מבין את הבא, אני מבין...
תקשיב, אנחנו חיים בתקופה שברצלונה וריאל טסות לאסיה, עושות, או למזרח התיכון, בשביל כמה שקלים...
כל משחק ידידות של נבחרות אפריקה, רוב משחקי ידידות של נבחרות אפריקה, אתה יודעות היום לא משחקות באפריקה, לצערנו, ושל ברזיל, אגב, גם לא משוחק...
ברזיל וארגנטינה משחקים בלונדון, אתה יודע. נכון. אז אני אומר, יש בעיה עם העיתוי, אבל אפריקה עשתה מה שיכולה, כמעט מה שיכולה, ללכת לקראת אירופה כדי למזער את הנזקים. אז בוא ניתן כבוד.
מה יהיה? מי הולך לקחת?
סנגל.
לדעתי סנגל.
באמת?
לדעתי סנגל, בגלל שגאנה נגד, זאת אומרת,
קונגו.
אמרה שנייה בבית, המנצחת שם תהיה נגד סנגל בחצי, אני לא רואה מי שעוצר את סנגל, מהצד היותר...
מה יש לאברהם להגיד נגד זה? אין לו הרבה מה למכור,
אה? אני חושב שהוא... אברהם
מסוגל להוציא
1-0. אני חושב שהוא היה מעדיף לגמור ראשון, גם להישאר בפורט ג'נטיל, אבל גם שחק נגד מרוקו, עם כל הכבוד לערב רנר, מאשר נגד זה, ולקבל את סנגל אז על הנייה רק בגמר. אני חושב שסנגל תגיע מצד אחד של הגרלה, לא יודע מה יהיה בצד השני.
רק שלא יהיה פנדלים, אני מאחל לו רק שלא יגיע לפנדלים.
מרוקו יכולים להעיף את מצרים, זה יהיה מפתיע, כי מצרים, כזכור, זה 7 פעמים אלופת אפריקה, הכי הרבה בפער גדול מכל האחרות. מי שלא זוכר, מצרים בעיניי זה סיפור הכי מרגש של אליפות אפריקה הזאת. האימפריה הגדולה של היבשת מבחינת אליפויות אפריקה, כן, זכו ברציפות 3 פעמים בעצם עד 2010, ואז מה שקרה שם, אובמה הגיע לינום, היה שם זה, לקח את הצד של אחי המוסלמים.
איך נכנסת לי את זה?
מה?
אל תכניס לי את זה.
לא, היה מהפך במצרים, מלחמת אזרחים, נכון? ואז הם לא הגיעו לשלוש אליפויות האפריקה האחרונות, והנה נשיא חדש, סתם. עכשיו הם חוזרים לאליפות אפריקה, זאת אומרת, זה קאמבק של הכדורגל המצרי, עם הרבה כישרונות, רמדאן סובחי, אקטור קופר, אתה יודע, לא מאמין שתחתיו יכול לצמוח איזה עשרה כבר, כי הבן אדם כבר 15-16 שנה לא עשה את זה, ומצרים צריך להגיד, בחיית כדורגל, זה לא מוחמד שחטה, והשוער שלהם עוד מעט כבר בפנסיה.
יש להם בעצם, כאילו, מצד אחד הוא מדהים, מצד שני, שניים פצועים, הוא גם במשחק האחרון, יש בעיה.
בין 43, בוא נזכיר, סמל חדרי, זה 44 כבר, זה אומר שהוא השחקן הכי מבוגר אי פעם באליפות אפריקה.
השחקן הכי מבוגר אי פעם בטורניר גדול. שיחק זה, והוא כבר היה גמור, הוא בליגה, דרך אגב, הוא בליגה, משחק עכשיו באיזה קבוצה קטנה,
הוא בן 44.
לא פוגע, אבל בנבחרת, גם נגד גאנה במוקדמות המונדיאל, הוא עליו, הוא היה מצוין. כמו שעמית אומר, המצרים לא נראים יודע מה, מצד שני, יש להם
היסטוריה.
יש להם היסטוריה, יש להם שחקנים.
ויש להם כוכב על.
יותר מאחד, אתה יודע, לא רק מוחמד סלאח, יש איזה... גם אלנני, גם טרזגה, גם סובחי.
כן, כן. הם לא פריירים.
אני חושב שבסופו של דבר, אם אני צריך לשים את השקל שלי, אני שם על סנגל, שדרך אגב, אני מקווה שהם יהיו עוד, ואני אוכל זה, יש להם חולצה, החולצה השנייה שלהם, לבנה עם כזה תדפיס של הנמר, אני אעביר לך מתנה.
הנה, קיבלת. Let's make a meet great again.
הכי יפה.
יש לי כובע בשביל.
לא, אני אבקד מה.
תודה רבה, תכף יש קיץ, אני לא יכול להסתובב ככה, אתה יודע, המוח שלי חשוף לגמרי.
יש לי כובע אדום יפה.
אני אביא כובע.
תביא לי כובע. קצת הפכנו את הפרקים, עמית, האורח שלנו היה צריך להגיע, הבאנו אותו לדבר על אפריקה, ועכשיו זה רק אני ואתה מדברים על משחקים שיהיו, ועל ספורט טיפה יותר, מה המילה שאני מחפש?
לבן.
לבן,
אוקיי. זה בסדר.
מותר
אני...
להגיד?
כן.
אז טניס.
אז טניס, אז תשמע, יש לנו תחילת שנות ה-2000, כאיזה פלשבק מטורף, אתה יודע.
What year is it?
כן, כאילו אנחנו ב-2001 או 2004 או... אתה יודע, כזה חזרנו אחורה הרבה שנים פתאום, וינוס נגד סרינה, שתשמע, אנחנו...
הספורט הלבן כאמור.
כן, הספורט הלבן של וינוס וסרינה. ובגברים, פדרר ואולי עכשיו נדל משחק, אנחנו עוד לא יודעים מול דימיטרוב, אז אם, אתה יודע, אני לא יודע, לא אגיד אם יהיה פדר מול נדל, אני אתמקד בפדרר.
כן.
שגם ככה.
שגם ככה הוא הסיפור היחידי שמעניין פה.
בדיוק. וזה כיף לראות. תשמע, בן אדם שחצי שנה, עבר פציעה חצי שנה בפדר, מי שזוכר, אחד מהחוזקות שלו בקריירה היה שהוא לא נפצע אף פעם. זאת אומרת, ההמשכיות הזאת, שעזרה לו לשמור על כושר, והנה הוא חצי שנה בחוץ, שאולי במצב כזה בסיס שלו, הרי הבן אדם לא הפסיד שום טורניר גרנד סלאם, פתאום בגיל 35 וחצי, אז הוא גם לא משחק חצי שנה, הוא גם עובר פציעה, הוא גם כבר היה בירידה בכושר, חוזר ונותן, תשמע, טורניר, שצריך להגיד את האמת, נכון, נפתחה לו הגרלה, זאת אומרת, ציפו שהוא יצטרך להתמודד עם מרי ועם...
בסדר, היריבים שלו הפסידו לנובאדיז.
נכון.
אז, ו... לא, אז הגרלה לא קלה.
כן, ועדיין, פדר ניצח כוכבים עולים, את נשיקורי, ברדיך שתמיד עשה לו צרות, הוא טיטא אותו, וווורינקה, שעם כל הכבוד לכל השמות הגדולים שציינו,
הוא היה אמור לקחת את הטורניר הזה.
ווורינקה לקח את ה... בוא נזכיר, כאילו גרנד סלאם בכל אחת מהשנים האחרונות, והוא... אז פדרר פשוט מחזיר את ה... מחפש עוד פעם תואר גרנד סלאם 18 שלו, זה היה גמר ה-28 שלו, זה המשחק המאה שלו באליפות אוסטרליה, נזכיר, בשביל לזכות באליפות אוסטרליה בטורניר, אתה משחק שבעה משחקים, אז הוא הגיע ל-100, שזה כאילו, תחשבו, זה 10.5, ואני יש לי זיכרונות ממנו, כי אני מאוד אוהב פדרר, עוד, אתה יודע, מתחילת שנות ה-2000 שם, שעוד משחקים שלו עם סאפין.
שהוא הצעיר ופרוע.
משחק שאני שברתי לטלוויזיה מול סאפין, שבגלל זלזול הוא אין לו שם 18 גרנד סלאם, שהוא הפסיד לו שם, כשהוא איבד מאץ' פוינטס, תשמע, זה מרגש, כי פדרר בשבילי, מבחינה אסתטית, זה החוויה הכי גדולה לצפייה בספורט בכלל, ואתה יודע, היה את מייקל ג'ורדן, שזה היה תענוג לצפייה, והרבה ספורטאים.
מסי.
כן, כן, מסי הוא מדהים, אבל הוא משחק בספורט קבוצתי, שזה לא יעזור כמה שלא מנסים להפוך את זה לרונלדו ומסי וזה.
זה לא.
רונלדו זה כלום אם אתה שם אותו באפול כפר סבא, וגם מסי לא יגיע רחוק עם אפול יהוד, אז זה כזו, בטניס זה הכל סביב הבן אדם. ואתה יודע, פדר נעל המגרש, כאילו מרחף כזה, כאילו בכזה כלילות, היריב שלו רץ, מתאמץ, ואצלו הכל זה בתוך זרימה, ואתה יודע, לפני שאתה מדבר על דברים טכניים, אצלו פשוט רק לראות אותו עושה סרב אנד וולי, זה...
בלי מאמץ.
אפורטלס, בלי כן. מאמץ, וכזה קלאסי, וכל השחקנים האחרים יכולים לעשות נקודות יפות ונקודות מדהימות, אבל אצלו זה פשוט קלאסה אינסופית.
והוא גם בלי סטרואידים בניגוד ליריבים שלו.
אז אני לא נכנס לזה, כי אתה יודע, גם אותו אישים הוא ואחרים.
כן, אולי גם הוא.
לא,
גם
לא כדאי להשאים אף אחד, כי כן. הבוץ מגיע גם אליך. אבל... בשורה התחתונה, ספורטאי ענק שהיווה השראה וכל כך, כמו הולכת למוזיאון כשאתה רואה אותו.
הוא יעשה את זה?
אני מת, אני מקווה, תראה, הוא עד עכשיו בטורניר הזה בעצם ענה על כל מה שאמרו שהוא נחלש, שהבקאנד שלו מאוד השתפר, שמי שזוכר זה היה נשק שהרגו אותו, הכושר גופני, הוא ניצח שני משחקים, את נשיקורי ואת ברד,
שלוש שתיים.
חמש מערכות, אז נכון, זה לא היו מערכות ארוכות, אבל...
בוא נגיד שעתיים וחצי.
וגם אגב נדל קיצר מאוד את המשחק, שינה יש לו הרבה יותר טעויות, אבל הרבה יותר אגרסיבי, זאת אומרת זה לא הנדל של פעם.
זה כאילו חסר איזה סיקרט סוס אצל נדל.
כן, פעם, אתה יודע, בסיום הרי הדיבור היה שפדר מאוד כיף לשחק נגדו, כי אתה הולך על זה, פעם אתה מצליח, בדרך כלל לא. אם נדל נורא מתסכל לשחק.
הוא מוטיש אותך מצד לצד.
כל הזמן לא, הוא מחזיך הכל כדור, זאת אומרת זה מאש. אז עכשיו אם נדל זה קצת, הסגנון שלו השתנה, הוא מרגיש יותר. ותראה, הם דיברו, פדר אחרי שהוא ניצח, הוא אמר שלפני חצי שנה הוא בא למיורקה, שנדל פתח אקדמיה, אז הוא הוזמן, ואז נדל סחב את הפציעה שלו בריסט, כאילו בזרוע, ופדר בעצמו היה בתקופה, ואז הוא אמר, תשמע, הם שיחקו קצת שם, טניס עם הילדים וביניהם, הוא אמר, זה הפעם האחרונה כנראה שאנחנו משחקים איזה גמר כזה בינינו, והנה עכשיו אולי, אתה יודע, עכשיו בטח דמיטרו ונצח ו... אבל זה יהיה קלאסיקו
של, כמו אגסי סמפרס האחרון
של make the tennis great again, וממש ככה, כן, כי זה הרבה אחרי השיא וזה פתאום חוזר לנו, אז תענוג. אני מאוד מאוד מקווה שפדר יזכה, כי יש לו כל כך הרבה מעריצים ואוהבים, ואתה יודע, פדר יש לו בעיה אחת בקריירה הזאת, זה עניין מנטלי, וזה שהוא לא ברמה המנטלית של ג'וקוביץ'.
הוא יותר מ-50% ניצחונות בגמר גרנד סלאם.
בגמר גרנד סלאם יש לו 17 מ-27.
אמרתי, יותר מ-50%.
אבל, כן, אבל תראה, מה שאומרים המתנגדים של פדר, ויש בדברי משהו, זה א', שהוא ניצל וקום בין תקופת סמפרס ואגסי לתקופת נדל וג'וקוביץ', כמה שנים שלא היו מתחרים גדולים, היה ספין והיה יויט, והיה בגדאטיס הגיע לגמר מולו, וגונזלס ואחרים, זה שנים שהוא ניצל, זאת אומרת, לא היה לו ראש בראש יריבים גדולים, אגסי היה קצת אחרי סיו גם כשהוא התמודד איתו, אז זה, ודבר שני, שבראש בראש מול נדל, ואתה יכול להגיד, נכון, הם נפגשו בעיקר על חמר, אבל בראש בראש מול נדל, גם מגרשים קשים, בטוב מחמש, נדל לקח את פדרר, וזה באמת הנקודה ש... אם הוא משחק מול נדל ומנצח אותו בגמר, זה מבחינתו סגירת מעגל. פדרר נתן כמה משחקים הגדולים נגד נדל, אבל בגרנדסלאם על טוב מחמש, נדל יש לו מאזן חדי חד צדדי, בטח על חמר, אבל גם מגרשים אחרים, הוא מוביל עליו 9-7, אז פדרר במובן הזה מאוד חשוב לו לנצח. בוא נזכיר 17 גרנדסלאם לפדרר, סיין כל הזמנים, אם נדל לוקח, יש לו 14, הוא פתאום מדגדג אותו גם, אז סיפור נפלא.
יאללה, נעבור לנושא הבא, מונאקו, פריס סן ז'רמן, יום ראשון.
משחק ענק, וואו. מונאקו מבחינתי זה הקבוצה שהכי כיף לראות את העונה.
מובילה את אירופה בגולים?
מובילה את אירופה בגולים, 64 ב-21 מחזורים, זה יותר משלושה שערי זכות למשחק. עכשיו, שתבינו, כל קבוצה שאומרים עליה, היא עושה עונה מדהימה, שלושה שערי זכות, אז אתם אומרים, אוקיי, וואו, מדהים, אבל במונקו זה מטורף. א', כי עושה את זה בליגה הצרפתית, שכל השנים הליגה הצרפתית, הממוצע שערים שבה למשחק, הוא הרבה יותר נמוך משאר הליגות הגדולות באירופה.
פחות משתיים?
לא פחות, אבל זה היה 2-4, 2...
לא, היה גם 2, לא 2-1? לא,
פחות משתיים זה לא...
זה רק ליגת
העל. כן, זה לא... אבל ליגות אחרות זה 2-8, 2-9, זה שם זה תמיד היה מתחת ל-2.5, ומונקו עושה את זה בליגה הזאת שיש בה... העונה המוצא שרים בזכותה הוא גבוה יותר בעיקר, בעיקר בזכותה, כן? גם בזכות קוואני, אבל עדיין, כן? עושה את זה בצרפת. ודבר שני, מונקו עם אותו מאמן, שלפני שנה כבשה שער וחצי למשחק, הייתה קבוצה שאי אפשר לראות אותה, ש...
בלי אוהדים, בלי דתיים, בלי תקווה.
כן, שפרשן בכיר בצרפת אמר, אתה צריך, כאילו... איזשהו, צריך לעשות בטלוויזיה איזה מחשיב משהו נגד הקבוצה הזאת כי אפשר לצפות בהם, כן? אז הקבוצה הזאת עם הרבה צעירים, תומלה מנדי, הרבה, אתה יודע, אני יכול לעבור על השמות, ג'יבריל שדיה וכולי וכולי, קיליאן אמבפה, כולם בני 17-21, הרבה צעירים נפלאים, עתיד עצום לנבחרת צרפת שאותו, לצדם פלקאו, יש את, אתה יודע, ברנרדו סילבה, יש
פלקאו באחד מ-10 שם גול, תמיד הקבוצה הזאת הייתה יכולה להיות עם ממוצע של איזה 4 גולים למשחק אם פלקאו היה מאופס על עצמו.
כן, בדיוק, הוא לא בסיאו ועדיין הוא מלך השערים, וכשאתה אומר מלך השערים, החלוקת שערים, זה לא שהוא כבש הרבה, אדינסון קוואני למשל כבש פי שניים בערך ממנו, אבל החלוקת שערים שם זה גם דבר פנטסטי. בוא נזכיר, מונקו עשתה צחוק מפריז בסיבוב הראשון, עכשיו פריז חזרה לתמונה, פריז הביאה את דרקסלר, הגרמני המוכשר בחלון העברות.
יוליאן, כן, דרקסלר.
את יוליאן דרקסלר, ועכשיו הביאה עוד שחקן מוכשר. כבש בדיוק מול רן בהופעה, גם בגביע הליגה.
צמד, נכון?
לא, שער 1-0, הם ניצחו והוא כבש, ועכשיו הם הביאו עוד רכש, עוד שחקן מבטיח, שהיה מבוקש. לא ברח לי השם רגע, מי פריז הביאו, תזכיר לי?
לא זוכר גם.
שחקן, נו, שנייה.
עזוב, תמשיך.
לא, אבל אני אומר שבמקום דימריה, שמחזב, אז פריז מתחזקת, הם מביאים שחקנים מבוקשים, ואתה יודע, אונה אמרי התחיל את הקריירה שלו, התחיל את העונה, חצי עונה נוראי, היה מדוע מעורר, כמעט עזב, והנה... גונסלו גוידס, מבנפיקה, שגם הסיונטי רצו אותו, אז הכישרון הפורטוגלי הגדול, גונסלו גוידס, הצטרף לפריס סן ז'רמן. אז אונאי אמרי, הדברים לא תפקדו, דימריה נראה שהוא בכלל לא בעניינים, רק קוואני שם גול אחד מחמישה מצבים, והוא מחשרים של אירופה. בכל מקרה, הדברים לאט לאט מסתדרים, יש אופטימיות, מדגדגים את הצמרת.
מה הם יעשו באירופה?
ועכשיו השאלה הגדולה זה מה הם יעשו, כי יש להם את ברצלונה.
כן.
וזה אומר שברסה, כנראה העונה הזאת של פריז תהיה,
קצרה.
היא תהיה פחות טובה, כן, פחות טובה מתחת לורן בלן, זה בטוח, כי בליגה צריך להזכיר שפריז שלטו. אז השאלה הגדולה זה מה יהיה עם המאמן, כבר היו דיבורים אחרי הגב, אם הוא יחזור, יישאר. הבאסקי הנהדר הזה שהצליח עם סביליה, הוא נאי אמרי, אבל בוא נראה.
ליברפול צ'לסי, יום שלישי, 20:00.
סיכוי אחרון כמובן, בוא נזכיר את צ'לסי 10 נקודות מהליברפול, ליברפול שמאז סאדיו מנה יש לה ניצחון אחד, אמרנו בשישה משחקים וגם הוא
רק... אז זה לא רק סאדיו מנה, דיברנו על זה לפני כן, אבל האמת היא שגם קוטיניו לא היה.
גם קוטיניו לא היה, ואנדרסון נפצע.
אדם ללנה הפסיק לכבוש ולבשל.
נכון, וסטאריג' שחזר לא פוגע, ופרמינו קצת...
והגנה חוטפת. כמו שחטפה לפני כן, כן, לא שהגנה השתפרה.
נכון, ההגנה הייתה גם בעתית כל הדרך.
נכון, זה לא שהשתפרה. כן. מילנר לא נהיה מגן טוב פתאום.
אתה יודע, מילנר הוא השחקן, אתה צודק, הוא לא מגן הכי טוב,
לא, הוא לא טוב.
משנה כמה, אבל הבעיה מרכז ההגנה, קלאבן שהוא לא הראה סימנים של שייקיות קצת, מטיפ אומנם עוזר להם יותר טוב מאחורה, אבל זה עדיין, תשמע, סוונזי, להפסיד בבית, לא הפסידו שנה שלמה בבית, מחתימים את סטיבן ג'רארד ביום 60 מודיעים, סטיבן ג'רארד בא לאמן את הנוער, ואז שבת הם מפסידים בבית לסוונזי שהגיע מקום אחרון, שלושתיים, ועוד אחרי שלושה ימים, ארבעה ימים מפסידים גם...
אבל בוא נדבר על זה, לא סתם הפסד, הם חזרו מ-2-0 ל-2-2, שקבוצה גדולה חוזרת ל-2-2, אתה אומר, אוקיי, תכף יהיה את המחבש, הנה ה-3-2, ואז סיגרסון, סיגורסון, שם לך גול, דקה 80, גול פנטסטי, ואתה אומר, אוקיי, what the fuck is this?
תשמע, אז דברים שיכולים לקרות, הבעיה עם ליברפול...
קורה הרבה.
כן, ליברפול זה כולה הפסד שלישי של העונה, אבל זה כולה הפסדים שהיו מאוד מאוד regrettables, כן?
נגד הקטנות.
כן, נגד ברנלי, נגד בורנמוס, שהם הובילו בבורנמוס 3-1, נגד ברנלי הם החזיקו בכדור 80%, והיה להם 30 בעיטות לעומת איזה 2 לשער, ומול סוונזי הבית, שהם הגיעו למקום האחרון, אחרי שחטפו רביעה בבית מארסנל, ואתה יודע, ליברפול שכולם שינו את הלוגוים בעקבות הלוגו החדש של יובה, אז ליברפול זה היה העונה הבאה איתיה שלנו.
כן.
ונורא מתסכל, כי ליברפול העונה הזאת באמת התחילה אותה מעולה, מי שזוכר, אחרי הניצחון בסטמפורד ברידג', שהייתה הפיבוריטית של רבים, שחקן כדורגל נהדר, ואמרו, בגלל שאין להם אירופה, גם חשבו שהם יגיעו רחוק, אבל צריך להזכיר שני דברים, השיטה של קלופ היא מאוד, הרגל פרסינג, הוא לוקח המון, הוא מוציא המון מהשחקנים, גם אלה שמשחקים, כמובן יש פציעות וכולי, זה קורה בכל מקום, אבל האינטנסיביות קשה לשמר אותה לאורך כל העונה, ומועדונים שלוחצים, שנה שעברה ראינו את טוטנהאם למשל, בסוף שופכת לאגר, שתחת פוצ'טינו שעבדה נורא נורא קשה על המגרש, גם דורטמונד ראינו את זה קורה.
אנחנו נראה זה גם השנה עם טוטנהאם.
יכול להיות, יש כאלה שטוענים שכן, יש מאמן כושר הולנדי שקוראים רמון פרן שטוען את זה, אני לא חושב, זאת אומרת אני חולק על דעתו, אבל הוא המומחה הגדול, מצד שני הוא גם עשה טעה לא מעט, אז בוא נחכה ונראה, אבל ליברפול תראה, העונה עוד לא גמורה, אם היא תנצח, היא חייבת להשלים, זה מצחיק, כי אם ליברפול תנצח, היא תוציא 6 נקודות מול צ'לסי העונה, ועדיין תהיה 7 נקודות אחריה, שזה מראה לך על כמות הנקודות הפסיכית.
מצד שני, זה יחזיר טיפה עניין בליגה, כי אחרי הליגה נגמרה.
חייב, זה בעצם אולי הסיכוי האחרון גם לעצור את קונטה וצ'לסי.
נשארו 16 משחקים בקופה, לפי דעתי... זאת אומרת, אחרי
משחק הזה... 17 או 16.
לא, 16. אחרי משחק הזה יהיה 15, וזה פור של 10 נקודות, זה גמור. זה כל כך גמור שזה לא...
זה גמור. בוא נזכיר שצ'לסי היא צריכה לשחק עוד במנצ'סטר יונייטד, היא צריכה לשחק...
בובו, מה שנקרא.
אבל יש לה את ארסנל בבית, יש לה את סיטי בבית, זה אומר ש... כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול בחוץ, משחקים שבשביל שתהיה מי שתקרא להתיגר, היא חייבת להפסיד אותם, כי האחרות, תשמע, עושות תקו בינם, הן לא מתקדמות מספיק.
הן גם לא מנצחות הקטנות מספיק.
לא, מחזור אחרון, היחידה מהטופ 6 שניצחה הייתה צ'לסי. זאת אומרת, גם ארסנל, סליחה, שתיהן, אבל...
ארסנל כל כך לא ניצחה במצום רשימה.
סיטי טוטנהאם היה תקו, ליברפול הפסידה, ויונייטד עם רוני שם, אתה יודע, חילצה תקו בסטוק, וזה ההבדל. וצ'לסי זה מכונה משומנת, קונטה... באמת צריך להוריד פניו את הכובע על העבודה שהוא עשה שם, כי עוד פעם, כולם מדברים על זה, הוא הגיע והוא שינה לשלוש, לא, הוא הגיע, הוא עבד קיץ שלם, על 4-2-4, ועל עוד שתי שיטות שכולם עם רביעה אחורית. אחרי שהקבוצה פתחה רע את העונה הזאת, זאת אומרת, היא ניצחה ולא נראתה טוב בדקה ה-90 מול וסטאם, ואז הפסידה שני הפסידים רצופים בבית לליברפול בחוץ לארסנל, הייתה 8 נקודות פחות ממנצ'סטר סיטי, אחרי 6 מחזורים, ואז קונטה במשחק אמר נשברו הכלים, אני עובר שרק 3-4-3, ויקטור מוזס פה, מרקוס אלונסו שאף אחד
באנגל. ודוד לואיז, הוא יחזיר את דוד לואיז? לא יודע מי הוא, מישהו מעליו.
כן, אבל דוד לואיז פורח עם השלישייה האחורית, שבשיחו הוא הצטרף לפני, ואז קונטה, אברמוביץ' בא לשיחות, אתה יודע, בחדר הלבשה ירד לזה, והיה כבר שאלות על מעמדו של קונטה, ואז הוא עשה את המעבר הזה, עם ויקטור מוזס, שהוא המציא אותו מחדש, מרקוס אלונסו, שאתה יודע, אף אחד לא דמיין שהוא יכול להיות כזה שחקן, קנטה ומטיץ' באמצע, פאברגס לפעמים, אתה יודע, גם הרצף הזה של הניצחונות, שהם עשו...
14-15.
כן. אז הוא התחיל, הם, אז כל הזמן אמרו, כן, 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 אבל הם שחקים כל הזמן באותו הרכב, ומה יהיה כשיהיה...
אז הנה.
אז הנה, פאברגס נכנס, וכולם אמרו, פאברגס לא רוצה להיות שם, וזה וזה, והבן אדם הזה, יש לו 101 בישולים, הוא הולך להיות, סינן. רק ריין גיגס בעצם, יש לו 60 בישולים יותר, את, יש למפרד עם אחד יותר, או רוני,
הוא יעבור אותו.
הוא יעבור אותו, ו... והוא, אתה יודע, כולם מדברים על אוזיל אוזיל, אבל פאברגס, היכולת שלו לתת את הכדור למקום ששחקן הולך אליו.
יכולת זה משולש בפיפה.
כן, בדיוק. יש לו איזו יכולת שהיא נפלאה, ובבישולים, באומנות המסירה.
ודיאגו קוסטה, תראה, דיאגו קוסטה כבר היה בדרך לסין חזר, הנה שוב, מעורב בגול.
כן, מעורב.
לא, באמת, אתה יודע, הוא חזר טוב.
כן, וזה עוד פעם קרדיט לקונטה, כי קוסטה הוא שחקן שתמיד אתה שואל את עצמך על התועלת מול הכדאיות, כמה כדאי לי להיות שחקן כזה בעייתי שעורב עם כל העולם בקבוצה ובחוץ, הגבול העדין הזה שבין לשרוף את המועדון ולגרום נזק ברמה החברתית, בתוך, גם בחדר ההלבשה.
יוליאן דרקסלר, שהוא לפני שהוא הגיע לפריס סן ז'רמן,
בוולסבורג,
הוא לא דיבר עם אף אחד בוולסבורג, הוא לא שחק,
נכון,
הם הוא כך הצבן, אז הם אמרו די, לך עם פה,
נכון, בדיוק, אז עם קוסטה שאנחנו מכירים את האופי, את החיה, כן, שהוא נכנס בכולם,
חיה, ילד קטן,
אבל אגב, קוסטה, אתה יודע שהוא עד היום, הוא שולח כספים למקום שהוא גדל, מקום מאוד עני בברזיל, להקים שם מגרשי כדורגל, זאת אומרת, בחיים האישיים שלו, יכול להיות שבן אדם, הוא עשה דברים יפים, ויכול להיות שהוא בן אדם בסדר. על המגרש הוא חיה, אתה יודע,
כן, אתה רואה זה גם בארץ, אתה רואה כל מיני יוסי בן אהונים כאלה שכולם, אתה יודע, לא נהנו לראות על המגרש, ופתאום אתה פוגש אותו ברחוב, אתה אומר, איזה איש מקסים וצנוע ונחמד ומלך עולם.
אגב, זה מאוד מעניין, זה התדמית שלנו, אנחנו מקישים איך שהם מתנהגים על המגרש, ככה הם בחיים האמיתיים, זאת אומרת, זה חרה של בן אדם, כי הוא מבזבז זמן והוא משחק מלוכלך.
בוא נראה אותך בשכונה, נראה איך אתה משחק.
אבל אתה יודע, הוא עושה את מה שכולם עושים, כאילו זה, ואתה יודע, כל מי ששחק כדורגל שלו בשכונה גם היה מעורב במהלך מלוכלך.
עזוב, וגם על מה דחפו את קוסטה, על זה שהציעו לו הצעה משוגעת כספית. עכשיו אתה אומר, בסופו של דבר כולנו, אם יגיש לנו הצעה גדולה, נלך לעבוד עבור תאגיד הגז כנראה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה.
נכון, נכון מאוד, וזה בעניין מותו של הסמל, כולנו נעבוד.
רובנו, לא כולנו.
רובנו, אבל אתה יודע מה, כולנו, אם אנחנו במצב נואש, קשה כלכלית, נלך לכל דבר.
הוא לא נואש, אז בוא נבוא...
נכון, אבל לגבי, אמרת שהמעבר לסין וזה, עוד דוגמה קלאסית לתקשורת בימינו, יום שישי בערב, פיצוצים, שבר שאי אפשר לאחות,
דברים נזרקים בחדר הלבשה.
כן, ואני זוכר, כתבתי, אני מציע לא לקפוץ, אני מאמין שקונטי יצליח פסטו, זה ינואר עכשיו, הוא בדרך לאליפות, אז אתה יודע, לסינימה הוא יכול לחכות עם זה גם, לקח את ההצעה הזאת בהמשך.
הוא גם לא יקח אותה, אתה יודע.
איך אמר אריין רובן, שחקן שעובר לסין, מודה שהוא גמר את הקריירה.
כן.
חוץ עם ברזילאים, שיש איזה שני שחקנים בנבחרת ברזיל שמשחקים שם, אבל אתה, עזוב.
אתה לא יכול לשחק בליגה הזאת ולשמור על רמה גבוהה. זה לא אמיתי.
לא, ואתה בעיקר מוותר על ה... על התחרותיות, שאתה גדל, שמישהו גדל, גם קונטה דיבר על זה, שאתה גדל כילד, מישהו חולם שחק בסין, אתה חולם שחק במילאן, ברנבאו, אתה חולם שחק
שאת הליגה האמריקאית, ובקאם עבר אליה, וכל הרעש וכל הזה, ואז מה קרה? חזר לאירופה, כי הוא רצה לשחק כדורגל טוב.
כן, לפריז, כן.
כן, הוא חזר, כי הוא רוצה לשחק כדורגל ברמה גבוהה.
נכון, ותראה, אני לא אוהב את מה שהסינים עושים.
תראה מה הם עושים בני יהודה. באמת, אני אומר, בליגה השנייה בסין מציעים לשחקן פדרו גלבן, מציעים לו 1.2 מיליון, אין לי מושג אם זה אמיתי או לא, אני סתם כותרת, סתם פוש, אני לא יודע מה.
לא, לא, יש שם כסף, תראה.
זה כסף זה לא נורמלי.
זה הסיפור של הכלכלה, אני לא רוצה להיכנס לזה.
זה פי שלוש מהשחקן שמרוויח הכי הרבה בבאר שבע.
בשנה אחת מכניסה רק מארצות הברית 300 ומשהו מיליארד דולר, והיא נהייתה מדינה מטורפת שהיום תנובה
בעלות סינית.
היא בבעלות סינית, והיום אסטון וילה וולפס ובולטון וגרנדה ואספניול וחלקים ממנצ'סטר סיטי וחלקים מאתלטיקו מדריד ואינטר ומילאן ועוד 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 ועוד, הכל בבעלות סינית. כן. עכשיו אתה שואל את עצמך מה עכשיו הם משתלטים לכדורגל, ואתה אומר לעצמך מה הקאץ', אז יש להם תוכנית לבנות, אתה יודע, להקים את הנבחרת לאומית, נזכיר סין ברמה המדינה הכי מוכלס בעולם, היא הגיעה רק למונדיאל 1, 2002, לא הבקיע גול אחד, זה היה באסיה, דרום קוריאה יפן, אבל היא לא כבשה שם שער, אפה, אני חושב, 0 נקודות ו-0 שערים, וסין רוצה לבנות עצמה, הנשיא של המדינה, כן, הוא עד כדורגל, זה בא מלמעלה, שי ג'ינפינג, אבל עכשיו אני שואל אותך, אקדמיות, תשקיעו הרבה כסף באקדמיות בסין, בסדר, אגב, מדיניות הילד האחת בסין, היא מאוד תקעה את הכדורגל שם, כי אם יש לך ילד אחד, לא תרצה שיהיה כדורגלן, תרצה שיהיה לו מקצוע,
אני יודע, כן.
לא, אתה תרצה שיהיה לו מקצוע, או מה שיבטיח את העתיד שלו, לא איזה מקצוע עם ריזיקה כמו כדורגל, במיוחד ש...
זה מעוות את כל התרבות.
במיוחד שאל תשכח שכאילו כשיש לך ילד אחד, אתה צריך שירש את האבא בהרבה מאוד מקרים, אם אתה...
זה בחברה אגררית, כן. נכון, גם באירופה יש ילד אחד והם כן, אבל במקום כמו סין, שהכל גם היה מהיר, זה כמו המהפכה התרבותית של שנות ה-90, רק שהפעם זה בלי נשק צמוד, זה באמת אבולוציה טבעית תרבותית, אנשים עברו לעיר, אנשים, אתה יודע, זה בבלבלות, זה לא המדינה שתהיה מעצמה כדורגל. בוא נגיד את האמת, לא כרגע.
לא כרגע, ועוד, עכשיו הם עשו גם את זה, הביאו מייקל אוין, הביאו שחקני עבר להקים שם...
אנשים באו לגזור קופונים.
לגזור קופונים, אבל גם להקים אקדמיות, נכון? הרבה סיבוב עושים על הכסף שלהם, ככה זה כשיש הרבה כסף.
אתה רואה אצל, כמו אצל מדינות המפרץ העשירות.
אבל אני שואל אותך, אם אתה מביא, אוקיי, את רן זהבי, ושחקנים ברזילאים, וטבס, וזה וזה, אתה יודע, יש פה ויכוח. ואגב, לזכות הסינים יאמר, יש להם 4+1 זרים, זאת אומרת, מותר לך להחתים 4 זרים בקבוצה, ועוד אחד אסיאתי, זר אסיאתי, והשאר צריכים להיות סינים. השאלה אם אתה חושב שזה יקדם את הכדורגל הסיני, שהם ישחקו ליד זה? לא. אני חושב שאם רוצים לקדם את הכדורגל הסיני, הם צריכים לשלוח אותו לאירופה. עכשיו, כשקונים את כל המועדונים האלה באירופה, זה בעצם בעתיד הם רוצים, דרך הרשת הזאת, שים לב מה אמרתי לך קודם, כשהודו זיהה פה, ג'יאנגסו היא בבעלות של סונינג, אינטר בבעלות של סונינג, זה הרבה פעמים אנשים שהם בבעלות שם, או אנשים אחרים שהם קשורים, אתה יודע, זה
כן,
מאוד
משקור. עם מאמן, אתה יכול לשים את אברהם גרנט, מאמן צ'לסי, ואיכשהו מגיע לגמר ליגת האלופות. אתה לא יכול לשים שחקן שהוא סאב פאר, אתה יודע, תוך משחק אחד, כל האוהדים יגידו, זה כמו השחקן ההוא ששחק באנגליה, אתה מכיר את הסיפור הזה, בזה שנות ה-90 שלא באמת ידע שחק כדורגל?
כן, כן, כן.
אני לא זוכר את השם שלו.
הוא סיפר שהוא בן דוד של, של ג'ורג' וויה.
כן, משהו כזה.
והוא עבד על, מי זה?
אלן פרדין.
לא, גרם סונס, אני חושב.
לא יודע.
סאות'המפטון.
היה סיפור, אבל הנקודה היא שתוך 5 דקות על המגרש, אני שאומרו, היי, זה לא שחקן כדורגל. אתה יודע, אתה לא יכול להביא סיני בינוני ולשים אותו באינטר, ויהיה בסדר.
נכון, אבל עוד פעם, היה דונג ג'ונג וואי, היה קצת סינים שלא הצליחו להיות יותר מדי, לא ברמה של פארק וקגאו והיפנים והקוריאנים. אבל מה שכן, ברור שהשוק הסיני הוא ענק וצומח והכל זה. אם הם משקיעים באקדמיות בסין, שמטפחות כדורגלנים צעירים, ואז הכדורגלן הזה עובר בגיל 16-17 לאקדמיה בהולנד.
זה יכול לקרות, כן. אם את טוטנהאם מוביל שחקן קוריאני, ושחקנים יפנים משחקים במנצ'סטר, וכל מקומות האלה, ברור שזה יכול. הגנטיקה לא שונה, התרבות שונה.
כן, ותשמע, והגנטיקה של הצהובים, אנחנו יודעים שהיא לא פחות טובה משל האדם הלבן, מבחינת ריצות, אם אתה מדבר על זה.
אלוף שחייה חזה, יפני.
כן, כן, הגדי, איך קראו לו? קוג'ימו...
שים לב אחד לשתק, אני לא מכניס את עצמי לבור הזה שאתה חופר פה.
ג'ימורה,
זוכה, כן, זוכה שחיית חזה, ספורט שהוא סופר אטלטי.
כן, וסוניאנג, וגם בריצות.
גם יש כל כך הרבה, אתה יודע שיש לך 1,300,000, אז יש לך יאו מינג אחד.
כן, יש גם את הענקים הסינים, אבל אני אומר שהשיטה היא לא להשקיע, לסחוף מיליונים על הליגה המקומית חזקה, כי בסין לא יעזור, התהילה והכסף והעניין של העולם זה באירופה. וזה חוקי הכלכלה, אם אתה רוצה, והסינים כבר כן קונים מועדונים, אז אני חושב שהם צריכים לייצא אותם, הרבה שחקנים למועדונים שבעלותם, אם תשלח לא לתוך הרכב של אינטר, אבל אתה, אינטר בעלות שלך, תשלח איזה 2-3 סינים מוכשרים, לאקדמיה של אינטר, לפרימה ורה.
זה משהו אחר.
ולמילנלו, שהולך להיות למילן.
שמעתי מישהו שאמר שאם יביאו את מסי או רונלדו, זה יכול להתהפך, ואני אומר, חברים, אתם זוכרים שפלה שיחק בארצות הברית? מישהו מתעניין ב-MLS? באמת, מישהו, זה מעניין אותו מה קורה שם?
נכון.
אתה צריך עוד כזה פריק, באמת, שכדורגל כדי להתעניין במה שהולך שם מסיאטל וניו יורק וכל אלה, ג'יזוס פאק, זה לא מעניין אף אחד.
נכון, ותשמע, אנחנו גם בעידן הזה של הכלכלה הגלובלית, התאגידים הגדולים והמועדוני הכדורגל, הם תאגידי ענק בינלאומיים, זה קונצרנים של מיליארדים, יונייטד וברצלונה, שיש להם משרדים, זה פשוט תאגידים מטורפים בינלאומיים מכל העולם שהם בכלכלה של השנים האחרונות, זה רק הם הלכו והתעצמו והתעשרו.
ועדיין, המוצר שאתה מוכר זה כדורגל, והאוהדים, אתה לא יכול לשקר. אתה יודע, אם המשחק ייפגע, המשחק ייפגע. אתה לא יכול לשנות את זה.
כן, אבל אני גם קשה מאוד להתחרות בענק, הגדולים כל כך גדלו.
נכון.
במנצ'סטר יונייטד וברצלונה. אתה יודע, מנצ'סטר יונייטד בלי ליגת אלופות היא בהמה, כמות אוהדים, תקציבים, הכנסות שלה, היא שברה את השיא הרי עכשיו. זה מדהים, זה מטורף. והכסף הזה בסופו של דבר צריך לזכור שכשיש את הכסף הזה והוא נכנס מהרבה מקומות, זכויות שידור וזה, מי שצריך להרוויח מזה ולא מרוויח מזה זה אוהדים שעדיין משלמים מחירים גבוהים.
והולכים וגובעים. אתה יודע, אתה רואה סרט כמו פוטבול פקטורי על האוהדים של צ'לסי, אתה אומר, וואו, הם פעם היו החוליגנים של לונדון שרבו עם וויל וול, והיום אתה מגיע למשחק, אתה מגיע לסטנפורד ביץ', זה כרטיסים ב-70-80 פאונד. תשמע,
טורף.
הרוב המוחלט לא יכול להרשות לעצמו כרטיסים, וזה הממוצעים. אתה לא יכול להרשות לעצמך את זה, בטח לא על בסיס שבועי.
לא, רק אם אתה בין טובים ועשירים, ואז מה קורה? בגלל המחירים, הקהל שמגיע, אתה יודע, אין חוליגנים, בסדר, אין חוליגנים, אין אווירה.
יש יציע אחד, בדרך כלל יש יציע... לא, תשמע, אתה מגיע לאנגליה, לרוב המשחקים, יש אווירה טובה.
אם אתה רוצה אווירה טובה, תלך עם אוהדי חוץ. זה הטיפ שלי לכל מי שהולך לראות כדורגל אנגלי, שבו עם אוהדי חוץ.
יש שני יציעים מעניינים בכל מגרש.
לא משנה, זה של צ'לסי, של ליברפול.
תמיד. הם פנאטים שמגיעים.
צ'לסי, עם אוהדים של צ'לסי, משחקי חוץ. אגב, גם עם אוהדים של ארסנל, משחקי חוץ, ואוהדים של עוד הרבה קבוצות.
זה אוהדים אמיתיים היחידים.
בדיוק, זה הרבה יותר כיף מאשר לשבת ביציעון הביתי של הקבוצה ההודעה שלך.
נכון.
זה הטיפ שלי.
יש רק שני יציעים טובים. יש את היציע הקטן של הפנאטים של הבית, ואת היציע חוץ, בכל מקום זה ככה. זהו, זה נגמר.
כן.
כל דבר אחר זה תיאטרון.
נכון, וזה...
מצד שני, האוהדים האלה עושים כל כך הרבה כיף, שאתה אומר... זה עדיין שווה.
מצד שני יש פה צביעות, כי אתה לא מת להיות במשחק של ברצלונה או מנצ'סטר יונייטד או זה, כאילו כולנו רוצים להיות חלק מזה, אז אנחנו לא יכולים...
אבל עדיין, אם אני יכול להגיע למצוא את עצמי ביציע יותר מעניין, ששרים יודע סרחיו רמוס הולך לכבוש, אז אני אשמח להיות שם, ולא ביציע עם היפנים והישראלים. סליחו לי יפנים וישראלים, ואני גם.
בגלל זה, אגב, זה הקסם של מועדונים כמו סביליה, שעדיין ברמון סנצ'ס פיחואן, או בטיס, או כל המועדונים האלה שעדיין יש את האותנטיות, עדיין אנשים של פעם, מועדונים אמיתיים. הם לא חלק מהגלובליזציה הזאת, הוא חלק הרבה יותר קטן, בוא נגיד. זה לא ריאל מדריד או ברצלונה שכל העולם, עשרות אלפי תיירים באים לכל משחק בית. שם יש את האותנטיות שבגללה כן שווה ללכת למילוול, או ליגות נמוכות באנגליה.
מילוול אל תלכו.
ליגות נמוכות באנגליה, לא משנה, ליגה שנייה נגיד, ליגה שלישית. אגב, בליגה שנייה גם אחרי.
ברייטון, זה עדיין 50 פאונד.
כן, טורף.
50 פאונד.
נכון. אבל תלך לליגה שלישית באנגליה אפילו, אתה יודע, זה החוויות הכי כיפיות. אני הלכתי בגרמניה, שזה גם תענוג, לליגה רביעית.
אתה יודע, בגרמניה אמרו לי שהאווירה הכי טובה בכלל נמצאת בהוקי. אתה מגיע לקל, יש לך 15,000 אוהדים משוגעים. אבל מצד שני, גרמניה גם בכדורגל...
תשמע, יש תרבות, אנחנו בישראל לא גדלנו על קרח. אני לא בא... ברוסיה הוקי זה אדיר, ובגרמניה יש חטא.
אני לא מצליח אפילו לעקוב אחרי המשחק.
כל מי שנוסע לברלין, יש את האייסברן, את הדובים של ברלין, שזה אחלה קבוצת הוקי קרח, וזה חוויה נהדרת, ואני אמליץ לכולם ללכת לראות, כי כמו שאתה אומר, זה נהדר.
אני לא מבין,
אבל לא יכול לשכנע מי שאוהב כדורגל, ללכת לראות הוקי.
לא.
זה לא עובד.
תשמע, אבל גם הכדורגל הגרמני, אתה מגיע לדורטמונד, זה כיף, וזה...
כן. אגב, אתה ראית את הציוץ של דורטמונד?
כן.
מחומה, זה יפה...
החומה היחידה שאנחנו...
החומה היחידה שאנחנו בעדה, החומה הצהובה של דורטמונד. אז בוא נזכיר שאם אנחנו מדברים על כדורגל גרמני, וזה אניס בן חתיר, היה סיפור השבוע מאוד מעניין בכדורגל הגרמני.
נסגור
בזה, סיפור אחרון להיום. אניס בן חתיר, השחקן מוכשר, נולד בברלין, גדל בהמבורג, קבוצת המבורג, אחרי זה שיחק בהרטה ברלין, בפרייבורג, הגיע לדרמשטאט מהבונדסליגה, דרמשטאט שהיא קבוצה קטנה שעומדת לרדת, אבל הוא שוחרר מהקבוצה בגלל תמיכה בארגון אנסר, וזה עמותה סלפית, זאת אומרת שאתה יודע, הוא טוען תמיד שזה בשם, בשביל לעזור לאנשים וכל העניינים הערכיים וזה, אבל כל האירועי, הרבה מאירועי טרור האחרונים באירופה שויכו לקבוצה הזאת, אז הם החליטו לשחרר את השחקן בגלל זה, וזה מעניין, הוא טוניסאי, הוא משחק בנבחרת טוניסיה, אבל הוא משחק בנבחרת גרמניה צעירה, אניס בן חתירה, אז אני חושב שאפילו היה לו משחק אחד נגד ישראל ב-2009, הצעירה אני מדבר, אני לא זוכר, מאוד מעניין, תשמע.
גם האירופאים עם קווים אדומים.
זה, כן, תשמע, זה גם מעיד על דברים שהולכים בגרמניה, ואני אומר את כל זה, כי חוץ מכדורגל אנחנו גם לקראת שנה פוליטית חשובה, שנת בחירות בצרפת, בגרמניה, בהולנד, כן. בהרבה מקומות,
איטליה כל שנה שנת בחירות פוטנציאלית.
באיטליה כל שנה.
איטליה זה כמו אליפות אפריקה, יש יותר מדי.
אתה יודע מה באיטליה? זו בחירות שמילן תעבור לבעלים הסינים, בוא נראה את זה קורה.
כן. תשמע, בגרמניה, רק אגיד את זה, המדינה עצמה די גואשת. אתה רואה, יש שם את התהלוכות של הפגיטה ואת האנטי-פגיטה ואת כל החבר'ה האלה, המדינה לא שקטה.
לא שקטה.
לא יפתיע אותי אם נראה יותר ויותר אירועים כאלה של קבוצות שאומרות לשחקנים שלהם, כדורגל comes second, not first. כמו שבארצות הברית, אתה רואה ב-NFL שהכוכבים הכי גדולים מושעים אם הם הרביצו לילדים, כי יש קווים אדומים כבר.
נכון, אבל יש עוד פעם, ההבדל הוא...
אם הם נתפסים, ברור.
לא, לא, אתה צריך לעשות הבדל...
אתה צריך להיות פומבי.
צריך גם הבדל בין אלימות לבין עניינים פוליטיים.
שהם אלימים, זה עניינים פוליטיים אלימים, זה לא עניין של, אתה לא בעד גרס או נגד גרס, אלא אתה בעד תנועה שמעורבת בטרור.
שוב, זה הכל עניין הפוליטיקלי קורקט, ובאירופה יש את העניין העמוק הזה שכל דבר שהוא ימין קיצוני אוטומטית, הנאצים בשנות ה-30 ופשיזם, וזה משהו...
אסור להשוות. לא. רק שהם אומרים שמותר להשוות.
אבל זה מה שקורה באירופה. מרקל, שבישראל עם הדעות שהייתה שייכת למרץ, מרקל היא... טוב, אנחנו גולשים לפוליטיקה הזו.
כן,
אבל היא הימין בגרמניה כרגע, ומימין עכשיו קם ההבדל וזה... בכל מקרה, זה גם קשור לכדורגל, כי כדורגל בסופו של דבר זה מקום שכן רוצה להכיל, שכן רוצה להראות שכולם... את הנקודות הדומות וזה, אז אני חושב שזה טוב מאוד וחשוב מאוד שאם כדורגלן תומך או עוזר לאיזה ארגון טרור או משהו כזה, אני חושב שיש פה אמירה חשובה ויהיה מעניין לראות מה יהיה איתו.
יאללה, נסגור בזה. תודה רבה חברים.